ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
בוקר טוב, מר קופמן, בוקר טוב.
בוקר טוב, פרופסור.
אנחנו פה שנינו לא לבד. האורחים והמפיקים שלנו הבוקר הם סער פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, אחראי על השידור סתיו קורנס. שבוע שאתה כבר לא זוכר מתי הוא התחיל ומה הוא התחיל. זה אירועים שמספיקים לעשר שנים.
נכון.
מה אתה תיקח מהשבוע הזה?
אני אקח מהשבוע הזה, על אף שהייתי חייב, אתה יודע, באמת לקחת את חזרתן של, או חזרתם של שמונת החטופים שנרצחו, אבל אני רוצה באמת לקחת דווקא את התחקירים, אלה שכבר פורסמו, ולכל אחד יש את האנשים, אתה יודע, שהוא מכיר, והם מספרים, או הוא חושב, שהם מספרים את האמת. אני לוקח את התחקירים האלה וכל ההופעות מול תושבי עוטף עזה, הם היו שם, הם יכולים לרדת לפרטים של טקטי, מיקרו-טקטי, כל הדברים האלה. אבל אני שואל, אתה יודע, על הפקרה והפקרות. הפקרה היא התוצאה, הפקרות היא התהליך. הייתי צעיר מאוד במלחמת יום כיפור 73, בין 14-15, וכבר אז אני זוכר ימחים ועניינים ותחקירים וכל השטויות האלה. ב-2006 עוד פעם לא היו ימחים. ב-2014 היה ציוד לקוי ללוחמים, נגמשים באובי של דף A4, ותמיד אנחנו מקים על חטא באחרי, אף פעם אנחנו לא בלפני. פתאום אנחנו שומעים שלמחמד דף היה כבר תוכנית לבצע את אותו טבח ב-2022, אבל אריה, הכל אנחנו יודעים, כפי שהיה אומר בן גוריון, בדיעבד. לא יודעים, אתה יודע, עם כל התמונה הדיגיטלית, הרי אתה היית קצין בכיר בצהל, ואתה יודע שאין תחליף לבוץ און דה גראונד, לרכז, לסוכן, שיש לו מגע עם הסביבה, ואז יש ריב עם ריב סמכויות ואגו בין שבק לאמן ממנהל את עזה, את התוצאה ראינו בשבעה באוקטובר.
כן, מלחמת יום כיפור אני כבר זוכר כחייל, שירדתי בלי נשק, זה היה מחים שדיברת עליהם.
כן.
בסוף אחרי איזה שבוע לקחתי נשק מתפצוע. אבל למה היה מחים היו ריקים? כי בסוף יש תקציבים ויש קדימויות וחינוך ובריאות, הכל נכון. בסוף אתה מגיע למפקד שאומר, טוב, יש לנו תוכנית איך אנחנו נשלים את הימחים, איך אנחנו נשיג מודיעין כשנצטרך אותו, איך, כי תגיד, מה כבר יכול להיות? מלחמה? כלומר, בסוף, זה הערכת היסוד, המוצא, שלא תהיה מלחמה.
אבל אנחנו
כי אנחנו מפחידים, כי אנחנו גדולים, כי הם מורתעים, כי הם ככה, כי יש להם מה להפסיד. לא תהיה מלחמה, למצרים יש מה להפסיד, ולחמאס יש מה להפסיד, וחיזבאללה יש לו האינטרסים בים, וחתמנו הסכם, ויש לו מה להפסיד. לא תהיה זאת הנחת המוצא של דרג מדיני ודרג צבאי.
אתה יודע, כל הדרגים האלה, עובדים לפי שיטה של ניהול סיכונים. אתה יודע, תמיד אנחנו יודעים לחשוב, תמיד אנחנו יודעים לחשוב מה יש לצד השני להפסיד. כאשר הצד השני חיי אדם בשבילו, זה פרש, ואין לו בעיה למות.
ואתה מסתובך שגם כל עזה זה אצלו פרש.
כן, ברור.
שכל הבתים ייפלו.
נכון, לא מעניין אותו. עכשיו, לא רק שאין לו בעיה למות, גם מסממים אותו כדי שישמח למות. אנחנו בכלל, אתה יודע מה, אנחנו בכלל לא מבינים את הצד השני, לא מבינים אותו.
השבוע היה נדמה לי פעם ראשונה שקצת אולי מבינים, אני לא יודע לכמה זמן, כשהודיעו אנחנו לא יוצאים מפילדלפי. ופתאום התחילו צעקות, אבל יש לנו הסכם איתם. אני אומר לך, הדבר האחרון שצריך לעשות במזרח תיכון זה לקיים הסכמים. אסור לנו, חובה עלינו להפר כל הסכם שיש לנו עם החמאס. חובה עלינו. לגבי העיתוי, זה ויכוח, האם עכשיו אתה מסכן את החטופים או לא, אבל כל הסכם שיש לנו עם ארגון טרור, זה משהו שאנחנו צריכים להשתמש בו רק לדבר אחד, להונאה, כדי לעשות להם מה שהם עושים לנו. אתה לא יכול לכבד הסכם עם ארגון רצחני? מה זה?
הבעיה שהם מתייחסים אליהם בתור ישות, בתור מדינה, אתה יודע.
בדיוק כמו שהתייחסו לחיזבאללה.
יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע שבאמת ציפיתי לשמוע מגורם מדיני וגורם ישראלי, שזה אותו איש. כאשר הכניסו, החזירו את הביבסים ודוקטור קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית, הסביר, ודובר צהל, שהם נרצחו בידיים, כל הדברים האלה, וציפיתי באמת להגיד, עם הסלפים וכל הדדה, כל הכנופיות האלה, רק ממישהו, אתה יודע, גורם, רבותיי, גבירותיי ורבותיי, נסגור חשבון. את החשבון הזה צריך לסגור לפני כל... כל, אפילו אם יהיה פה שלום, איך אמר פרס, שלום אזורי, בסדר? שלום אזורי, את החשבון הזה חייבים לסגור, על אלה שחוסלו, אתה יודע, ביותם בחיים בשבי, את זה, על זה אין מחילה, אני מקווה זה יקרה.
לא יותר מאשר על ילדים שנשרפו חיים, ואנשים
שנרצחו,
זה אותו דבר, זה אותו, יחסים, והיא מחברון 29, היא מתרפת, זה לא ערבים אחרים, זה לא חשבון אחר, רק אנחנו כל פעם משחקים, עכשיו הפסקת אש, וזה וכדאי, וזה אינטרסים, ולנו גם אנחנו רוצים שקט, טוב, יש דבר אחד שמצא חן בין השבוע, לא אצלנו, דבר אחד.
אני רוצה להגיד לך על השקט, זה שאמרת, אני לא יודע מי קראתי כבר מרוב החומרים שקראתי בלילה, אחרי שראיתי גם את עובדה, שכתב מישהו, נדמה לי זה היה אלון בן דוד, אם איני טועה, שאמר, לא יהיה פה שקט. אתה יודע, צריך להגיד את זה כל הזמן.
בטח.
לא יהיה פה שקט. לא יהיה פה שקט, לעולם לא יהיה פה שקט. אנחנו לא חיים, אנחנו לא חיים במונקו.
טוב, בוא, אני אספר לך אחר כך מה מצא חן בעיניי בענייני אוקראינה ורוסיה, אבל אנחנו רואים שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
בוקר טוב.
במה נתחיל? בפיגוע אתמול בצומת קרקור. מה אנחנו יודעים היום?
אנחנו יודעים היום שמדובר בפלסטיני מג'נין, שבח, אבל הוא שבח בצורה שהוא לא חצה עכשיו את הגדר והגיע ישראל לאוקראינה.
נכון, שבח עם ותק.
עם ותק, מה שנקרא.
הרבה שנים אצלנו, וכולם יודעים שהוא שבח, ולא נתנו לו תעודת זהות, אבל לא גירשו אותו.
כן, וזה בעייתי. בעייתי, אתה מבין שבסוף, בסוף, יש פה התנהלות של משרדים שהיא לא... של משרד הממשלה, שהיא לא בדיוק חכמה.
לעניין הזה, משרד הפנים, משרד המשפטים.
כן. ובכל מקרה אנחנו יודעים שהוא מגיע עם כלי רכב, מזהה קבוצת ישראלים באותה תחנת סים, הוא מסיד את הרכב, פוגע בעוצמה רבה באותם קבוצת ישראלים, ולאחר מכן ממשיך, נמלט מהמקום, נהלת משטרה שמזהה, מנסה לעצור אותו, הוא פוגע בניידת ופוגע בשוטרים, הם ממשיכים במרדף אחריו, ובסופו של דבר הם יורים ומטרלים את אותו מחבל מפגע, וזה בגדול הסיפור, יש שם 14 נפגעים, שלושה במצב קשה, זה בערך האירוע שאנחנו יודעים, אני יודע לפחות לספר כרגע.
טוב, אבל האירוע העיקרי מבחינת צהל השבוע זה באמת פרסום התחקירים. עכשיו, אנחנו עוד נדבר על התחקירים האלה רבות, אבל איך התחקירים לתחושתך מתקבלים בתוך צהל?
תראה, גם בצבא אומרים שהתחקירים לבדם הם לא מספיקים. כי בסוף אתה לא מקבל את התשובות האמיתיות המלאות למה שאתה רוצה לקבל. חטפנו פה...
מתי התחילו עם התחקירים, אבי? אני פשוט רוצה לדעת כמה זמן היה לקודקודים להתייעץ עם פינגווינים. מתי התחיל באמת, מתי נגיד רלי שתחקר את אגף מבצעים, מתי זה התחיל?
זה התחיל, היו פה שתי, אפשר להגיד שיש פה שתי קבוצות זמנים. יש את הקבוצת זמן של... שנה שעברה במהלך הקיץ של 23.
לא, 24, בשבעה באוקטובר החל האירוע.
לא, לא, חבר'ה, שנייה, רק פשוטכם. היה בהתחלה סשן ראשון ב-23, כשאנחנו נלחמים לפני הקרבות בלבנון, לפני ההתפתחות בלבנון. היה שם איזשהו ניסיון להתחיל להאיץ את התחקירים, ולאחר מכן ההתפתחות בלבנון הוצאות את המהלך הזה, את האירוע של לבנון ואיראן, ולאחר מכן אחרי הפסקת האש של עם לבנון אנחנו מקבלים האצה נוספת ובעצם מסיימים את התחקירים.
אז מה שאתה אומר לי שלכולם היה מספיק זמן להתייעץ עם עורכי דין, וזה בכלל זיהם את העניין הזה של תהליך. זה לא כמו תחקיר שנגיד יחידה מובחרת חוזרת ממבצע או טיסה או דברים כאלה, כולה כבר איבדו להם בעין בראש מה להגיד, מה לא להגיד. טוב, בקיצור, איך אני אגיד לך, זה מכובס.
קודם כל, אתה צודק, שיש כאלה שהתייצרו עם עורכי דין, אבל עדיין זה לא משנה את התמונה. וצריכים להבין שבסופו של דבר, התחקירים הגדולים, המטרה שלהם בגדול היא לנסות להבין מה קרה פה. ולנסות, וגם אז, אנחנו מבינים שאת הסיפור המרכזי, יש לנו בעיה, איך אנחנו, כשהמסתכלים, כמו שאמרתי אתמול אצלכם בתוכנית, אתה מסתכל על המפלצת, שמפלצת הטרור, אתה מבין שזה מפלצת טרור, אבל אתה לא רואה...
אבל אני מסתכל, אבי, אצלנו, אני מסתכל אחרי מה שאני קורא על חטיבת המבצעים, על אגף המבצעים, אוקיי? ואני שואל את עצמי שאלה אחת, שאלה תם,
אידיוט. אגב, התחקיר שלהם שהכל בסדר, הם היו פיקס.
לא, אז אני שואל אותו, הרי אתה יודע ששום דבר לא היה בסדר, הרי רק מקריאה.
כן, רק התחקיר בסדר.
כן, כן, ואני שואל את עצמי איך, באמת, האלוף שלומי בינדר, איך הוא מונה לראש אמן, אני לא מצליח להבין, ואני לא מטיל דופי באיש, אוקיי? אני רק לא מבין, בהתייחס לתפקודו, לפני הטבח, וביום של הטבח, אני לא מצליח להבין איך הוא קודם להיות ראש אמן. מישהו הסביר את זה?
לא הסבירו את זה. בסופו של דבר, צריכים להבין, תראו, כל המערכת הייתה חולה. אין נקודה שאתה תצביע עליה, אם זה בחיל הים, אם זה בחיל האוויר, ואם זה באגף המבצעים, ואם זה באמן. אתה לא רואה פה בסוף, בקצה, שלא היו חפים מטעויות.
אז איך הם מסבירים את המינויים של אחרי? הרי הם לא היו צריכים תחקיר כדי לדעת.
בסוף אתה צריך אבל למנות גם אנשים.
כן, אבל יש הבדל אם אתה לוקח מפקד חטיבה או מפקד אוגדה, ואתה אומר הם פעלו נכון בשבעה באוקטובר, הם לא אחראים על המחדל שלפניו, כי הם מפקדי יחידת שדה, ואחר כך הם הצטיינו, אז אתה יכול לקדם אותם, ובין מי שיושב בצומת החלטות באותו בוקר, בצומת ניהול באותו בוקר, והתוצאה הסופית היא רעה.
אז בוא, לגבי, אז בוא עצרו שנייה. לגבי אגף המבצעים, אנחנו מבינים מה היו הטעויות של אגף המבצעים. ממה נבע הטעויות של אגף המבצעים? הטעויות של אגף המבצעים נבעו מהעיוורון שהיה לאגף המבצעים בגלל שהוא לא קיבל את המידע באותו בוקר מהאוגדה שקרסה. בסוף אנחנו יודעים את הצומת של הקריסה של העברת המידע.
לא, אבל זה לא מתחיל.
זה לא מתחיל שעה.
זה לא מתחיל באותו בוקר. אמן מספר לנו שהוא העביר לצהל פעמיים בחודשים שלפני כן, שיהיה לו לקונות מידע, שהוא לא ידע הכל. עכשיו, התגובה לאני לא ידע הכל, זה לשים טנקים על הגדרות.
אתה צודק. אבל, בטנקים על הגדרות, יש רגע מגבלה. אתה זוכר את... את יום כיפור, אחרי יום כיפור, שצהל חימש את עצמו לדעת, ובסוף קיבלנו את העשור האבוד. בסופו של דבר, צהל עובד במסגרת של יכולות שמקצה לו המדינה.
אבל היו טנקים, זה לא שלא היו טנקים באותו בוקר. חצי צהל היה בחופשה.
היו 14 טנקים היו לטובת עזה.
לא עובד, אבל מה הם עשו? הרי הטנקיסטים ירדו, חלק מהטנקיסטים ירדו למטה ונלחמו כרובעים.
לא.
מה הם עשו? איפה 14 טנקים האלה? אתה יודע, בוא נאמר ככה, היו 14 זה לא הספיק, אז אולי היו 40.
הטנקים לא מספיק לכלום. בוא, חבר'ה, 14 טנקים זה להגדרש.
נו.
זה
אבל גם הם לא היו בעמדות.
אז איפה חטיבת מבצעים? איפה אגף מבצעים שמכינים?
לא היו 14 טנקים בעמדות.
שנייה. הם היו בעמדות, הכוננות עם שחר שהוא חזה, כל הטנקים היו בעמדות.
מתי הכוננות עם שחר? אחרי שירו עלינו.
חמש וחצי בבוקר, ראינו את ה... רואים את זה, את התמונה של ה... בשבעי מקום, כולם היו בעמדות. הם היו בחוץ. כל הכוחות
בחמש
וחצי בבוקר.
אבל אבי, אבי, בסופו של דבר...
לא רצחו חיילים במיטותיהם.
אז אבי, בסופו של דבר זה לא הספיק. בסופו של דבר, כל הכוננות וכל העמדות וכל הדברים האלה...
בסוף, בבסיס נחל עוז חייל אחד בשער, זה מה שעומד. איזה כוננות עם שחר?
הגיעו לתוך הבסיס, לתוך החמלים... אז כנראה זה לא הספיק, אז איפה חטיבת המבצעים?
חבר'ה, שנייה, דקה. תקשיבו שנייה, בואו נעשה רגע סדר בבלגן. כל מה שאתם רואים, זה נכון. כל מה שאתם רואים שנכנסו לנחל עוז, נחל עוז הוא לא מוצב. מישהו מטומטם, סליחה על הביטוי, מטומטם בצבא, החליט שהוא בונה במקום מוצב בחזית בגבול עזה, בסיס במקום מוצב, במוצבים שמוצבים לאורך גבול עזה, לא הצליחו להיכנס. במקומות שהפכת בסיס קדמי, מוצב קדמי לבסיס, עם התפיסה של בסיס ולא של מוצב, אז נכנסו וביצעו את המעשה.
לכן דיברנו על אגף המבצעים, שאומר, אוקיי, לא יהיה לי מודיעין, כנראה, אולי לא תהיה לי התראה, ולכן הבסיס הזה שנמצא, איקס מאות מטרים מהגדר חייב להפוך למוצב, כלומר, החיילים שבו צריך להיות בעמדות. זה עניין של אגף מבצעים שמורה איך לחלק ואיך להפעיל את הכוח.
אתה צודק, אבל במקביל, בצבא שלנו יש בירוקרטיה, כמו כל דבר במדינה.
מה שאתה אומר לי בשורה התחתונה, שמה שהיה הוא שיהיה.
עשו שנייה, זה כמו אותו מחבל של אתמול, שכולם יודעים שהוא שבח, אבל הוא גר בישראל. כולם יודעים שנחל עוז, המוצב, הוא לא מוצב אלא בסיס, וכולם בגלל בירוקרטיה לא מעבירים את התצפיתניות למקום שהן צריכות להיות שם, ואת הבסיס לבנות אותו כמוצב, כי בירוקרטיה, בוא נחסוך את הכסף, יש את המקומות כסף להעביר למקומות אחרים יותר חשובים.
אני לא רמטכ"ל, ואני לא מתיימר, אני רק שואל את עצמי דבר אחד, לנוכח הניסיון, אוקיי? אם אני לוקח 51 שנה אחורה, או 52 שנה אחורה, אם משהו השתנה מיום כיפור. והתשובה היא לא. אנחנו ניצחנו רק במלחמות יזומות.
אבי אשכנזי, רק תבין שאין לנו טענות אליך.
ברור.
סתם שופכים את מררתנו.
הכל בסדר, אבל זה בדיוק ההבדל בין תחקיר לבין חקירה.
נכון.
ועדת חקירה ממלכתית. כן. כי בסוף השאלות שאתה שואל, ואני שואל, והתשובות שאנחנו נותנים, זה בדיוק ליבה של העניין שבאת.
אתה יודע, לפעמים נדמה לי שוועדת חקירה ממלכתית הפכה מכלי עבודה הכרחי וחיוני לתירוץ. למה אני לא יודע את התשובות? כי אין לי ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יכולים לדעת כל התשובות גם היום. אבל בסדר. אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, תודה רבה לך, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, כתב מדיני של ישראל היום, שלום לך.
שלום, קופמן ואריה, מה שלומכם?
בוקר טוב.
אנחנו בסדר. תשמע, משלחת ישראלית צריכה לצאת לקהיר, לא נצא מפילדלפי. אני מבקש להתחיל דווקא בריאיון עם מייק הרצוג, ריאיון שלך, נכון? ארצות הברית, בלינקן התכוון להטיל סנקציות על יחידה 504? שמעתי טוב?
שמעת טוב, וכשאני שמעתי את זה, אריה, אני נדהמתי כמוך. 504, בוא נאמר רק למי שלא מכיר, זאת יחידה סודית ומאוד מאוד חשובה של צה"ל בכלל, ובפרט במלחמה, זאת יחידה שחוקרת שבויים, ומביאה מידע מודיעיני יקר.
מפעילה סוכנים בשטחי אויב, זה מותר להגיד.
גם, נכון, כן, אני מדבר בהן נכון. בקיצור, מביאה, היחידה הזאת הייתה בשדה תימן, ובגלל זה היא תחקרה שם את הנוחבות ואת כל שאר החולרות שהיו שם, ובמחלקת המדינה החליטו בגלל סיפור שדה תימן, כן, ולא נדבר על הפצרית עכשיו, החליטו שהם חוקרים ושהיחידות ששירתו בשדה תימן צריך להטיל להם סנקציות. אנחנו יודעים שהם התכוונו לתליצה קצת על הנחל החרדי, מתברר שגם על כוח 100 מה שנקרא, וגם על 504, כמובן שאת כל זה מספר לי מייק הרצוג, השגריר היוצא באותו רעיון שנמצא השבוע אצלנו בעיתון, והם הצליחו, כלומר הרצוג ועוד כמה אנשים טובים, איך הוא אמר, ההחלטה כבר התקבלה, אבל הצלחנו ברגע האחרון לעצור את הגרזן, וזה רק גילוי אחד שאני חייב להגיד לכם, ממש נשמטו לסתותיי, גם אני שאתם יודעים, לא חברים, אני מכיר את הממשל הקודם, ולכולנו הייתה ביקורת עליו וכולי, כשאדם כמו מייק הרצוג, שהוא אדם מאוד מאופק וזהיר בלשונו, מי שמכיר אותו, מדבר על גורמים עוינים במחלקת המדינה, על אנשים שעוינים אותנו, ואנשים שעוינים אותנו מאוד, ואנשים שעוינים אותנו מאוד מאוד, ככה הוא הקדיז את זה.
אתה יודע, אריאל, אני...
איפה הוא קטלג את בלינקן עצמו? מישהו ממוצא יהודי אמרו לנו תמיד.
אף אני שאלתי, הוא אמר שבלינקן לא עוין, אבל לדבריו, אני מצטט, הוא היה נתון ללחצים ולהשפעות סביבו. ככה הוא הגדיר את זה. במילים אחרות עשו לו, אני אומר את זה במילים שלי עכשיו, הוא היה מאוד חלש מול כל אותם גורמים עוינים במחלקת המדינה.
אריאל, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, במסגרת מה שאתה אומר במחלקת המדינה ובכלל, התפרסם השבוע סקר, לפי בארצות הברית די עוינים אותנו בכלל, אני מדבר על הציבור. בדמוקרטים התמיכה ירדה לפחות מ... 50%, משהו ל-40%, הרפובליקנים זה עדיין 83%, אבל מצבנו בחירה, ודווקא מצבם של הפלסטינים מבחינת הציבור האמריקאי, שהוא סתום מלא, משתפר.
תראה, אני לא ראיתי את הסקר, שמעתי עליו, לא נכנסתי לפרטים, ובאופן עקרוני יש מדד קבוע, נדמה לי של מכון פיו שעושים מדי שנה, שהוא המדד הקובע, כי סקרים, אתה יודע, זה המון פעמים תלוי מה אתה שואל. עכשיו, אני אענה לך שני דברים. קודם כל צריך להילחם. זאת אומרת, אתה יודע, אני כולם יש עכשיו תחקירים וכולי. עכשיו, נאמר לכם את דעתי. אני, מבחינתי, המסקנה שלי מהמלחמה הזאת, אנחנו צריכים לחזור בראש שלנו, כולנו, בימי החברה המגויסת. אם אנחנו לא נילחם על עתיד המדינה שלנו, בכל מובן, אגב, אחד הדברים שאתה מזכיר לי, אחד הדברים שהרצוג אומר, צריכה להיות מערכה על התודעה, לא הסברה. מערכה על התודעה, ככה הוא מגדיר את זה. ואתה צודק קופמן מאוד שכתוצאה מהמערכה של הצד השני על התודעה והחוגיה שלנו בצד הדמוקרטי, הם, הממשלה הדמוקרטי היה נתון ללחצים ולכן הם עקבו דברים ופגעו בנו. אז לא משנה מה חומרת הבעיה בצד הדמוקרטי, אחד צריך להילחם, והדבר השני, וגם על זה דיברנו, קטר. הרי הרבה מחולשת התודעה היא תוצאה מכסף קטרני, שהשפיע באוניברסיטאות כבר 10 ו-20.
כן, מיליארדים שמושקעים בארצות הברית, נלי 20 שנה כבר, אחורה.
כן, כן, נכון.
ממי הם למדו את זה, אריה?
מה אתה אומר?
ממי הם למדו את זה? מכל העיד הלך, באלומני של כל האוניברסיטאות. אבל הם שכללו את השיטה.
כן, אבל אלה הבוגרים, ואלה פה גורם מבחוץ.
אז אני אומר, גם הם למדו שם.
כן. אני מסכים איתך קופמן, ולכן אנחנו צריכים כעם יהודי בכלל, נכון, לא רק פה במדינת ישראל, אכן להגיד גם לאחינו בתפוצות, רבותיי, זאת מלחמה קיומית על עתיד העם היהודי, כי אגב הם חווים שם עדיין, הנה ראיתם מה קרה השבוע בקולומביה, הם חווים גל אנטישמי שלא היה כמותו, כן? אז אם אנחנו רוצים שעתיד העם היהודי יובטח, אנחנו צריכים לחזור לתקופה שכולנו במערכה הזאת, כל אחד בפוזיציה שלו, כי עומדים עלינו לחלוטנו, זה לא רק מטאפורה מלא לסדר, אנחנו
לפני פורים ולפני פסח, כי אנחנו זוכרים את זה, עוד כמה משפטים על...
העדות של אלי שרעבי מאתמול, זה שואה, אסור להשוות, אבל זה שואה.
אבל אני מקווה רק שדיברת על יצירת תודעה שאמר הרצוג, זה לקחת את המסמך הזה, אתה יודע, לשים סאבטייטס באנגלית ולשדר אותו בכל העולם, כן? זה מבחינתי, תודה.
העולם ישמח, תעזוב, העולם לא יתרגש מזה.
אבל בוא נעשה איזה פעולה, כי בינתיים אנחנו לא סיכרו.
טראמפ יכול לעשות משהו, אבל יש לי שאלה על פילדלפי. להערכתך, ישראל אומרת, לא נצא מפילדלפי, הם מתכוונים, או שזה קלף במסע ומתן כרגע?
אני חושב, כן, כן. פילדלפי לדעתי לא יצאו. אגב, הרצוג, אני כבר חוזר לרען, אבל הרצוג סיפר, גם זה לא ידעתי, שתוך כדי המלחמה היו הברחות. היו, בסדר? הברחות של נשק ואמצעים, לא משנה. לכן אגב, הוא מתנגד, זאת אומרת, הוא כן מוכן לצאת במסגרת עסקה, אבל לטווח הארוך הוא חושב שחייבים להיות שם. בכל מקרה, אני חושב שפילדלפי לא יצאו, בין היתר, כי גם יש איום פוליטי. סמוטריץ' אמר שהוא יעזוב את הממשלה אם זה יקרה, אבל אני לא חושב שמתכוונים לצאת משם. אני חושב שבאופן כללי לגבי העסקה, אנחנו במצב של, שהכדור בעצם אצל חמאס. ישראל לא מוכנה כמובן ללכת לשלב בית כפי שדובר מראש. אנחנו נסים לשנות את הכללים, ועכשיו השאלה, מה, איך והאם חמאס יסכים לשתף פעולה עם זה.
אתה יודע, אנחנו מתייחסים שוב, אתה יודע, לקטע הזה, זה כל פעם מקפיץ אותי מחדש. די, מצד אחד יש מדינה ריבונית, יש את ארצות הברית, יש את מצרים וירדן, וקטר, שגם אין ריבוניות, ובסוף אנחנו צריכים לתת לה כנופיה של הרוצחים, אתה יודע, זמן לאבד, להקל, הם מסתלבטים עלינו, הם פשוט מסתלבטים עלינו, אתה יודע, וכולם שותקים, אגב, כולל טראמפ.
שוב, אני מסכים איתך קופון, אני חושב שאני צריך להמסתול, מוטימטמי של טראמפ, מה טראמפ אמר לנו? תתחילו להשתולל.
נכון.
עכשיו, זאת ש... 100%, אני הייתי בעד, ו... אבל כמו כל...
מה זה להשתולל? קודם כל תפסיק, קודם כל תאם עליהם שיפגעו בחטופים וכאלה, לא יישאר שם אדם חי, אבל קודם כל תפסיק את כל המסעיות האלה של טלפונים, סימים וכאלה, תוריד את הסיוע ההומניטרי למינימום. מזון בסיסי ותרופות, קודם כל. תעשה משהו.
יש לנו גיבוי, טוב.
אני מקפיד לומר, אני...
אין לנו גיבוי, מתי אין לנו גיבוי?
עכשיו יש לנו.
עכשיו אין לנו כלום. הנה העובדה, אנחנו לא עושים את זה.
מטראמפ יש לנו גיבוי.
אריה, הורידו את הסיוע המוניטרי. אם
אתה
עוצר
את השיירות, טראמפ לא אומר כלום וייתן וטו בעצרת.
אז אני אומר לך עוד פעם, מה עשינו עם ההספקה? הורדנו את זה למינימום?
לא, לא עשינו, למרות שיש לנו גיבוי, כן. אריאל קנה.
זה לא בגלל טראמפ.
נכון.
החלטה ישראלית להמשיך בזה, ואני מסכים איתך קופמן. צריך להפסיק את זה מזמן.
אולי בטוחים שחמאס הוא עדיין נכס.
טוב, כן. תודה רבה. שבת שלום, אריאל קנה. תודה רבה. שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה של צה"ל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, חודש טוב ושבת שלום.
חודש טוב, ואנחנו נשתדל לקיים מה שצובנו, להרבות בשמחה באדר, מעתה ואילך. אבל ארבעת התחקירים של אתמול, מה הם בעיניך? ענו על השאלה איך ולא ענו על השאלה מה התקלקל בצהל בעשורים האחרונים?
אתה רוצה שאני אכנס לפרטים או אתה רוצה את השורה התחתונה?
אני רוצה תמונה גדולה.
תתחיל בתחתונה, אני חושב.
אז אני אדבר על השורה התחתונה. בעיניי, הרמטכ"ל החדש צריך לקחת את התחקירים, לצערי הרב, כן? ולגנוז אותם. לא רוצה להשתמש במילים, תחשו את ראש חודש, אז לא להשתמש במילים יותר בוטות. להקים צוותים חדשים שהם יהיו עצמאים לחלוטין. ולקיים מחדש את התחקירים ברמה המטכלית. צריך לעשות פה הבחנה, ברמה המבצעית של, אני אקרא לזה, אוגדה ומטה, התחקירים הם תחקירים בעיניי שאפשר לקחת אותם ולעשות תוכנית עבודה. ברמה המטכלית הם ממש מזוהמים. אני יכול לתת לכם גם כמה דוגמאות. נכון שהם קשים, אבל הם לא מביאים לידי ביטוי באמת את מה שקרה לנו לפני, ותוך כדי השביעי באוקטובר, וגם אחר כך. את הדבר הזה, בואו, זה כישלון, שאני לא זוכר, הוא הגדול בהיסטוריה, זה כישלון קולוסלי, זה צבא שלם שהתמוטט לנו מול העיניים, אני מדבר על האופן שבו הם הפתיעו אותנו, ומה שקרה בשביעי לאוקטובר עצמו, או אולי גם קצת בשמיני לאוקטובר. וזה השפיע גם על דרך הלחימה, אחר כך של הצבא.
אבל זה המשיך, יפתח,
אני אתן לכם דוגמה,
שנייה,
דוגמה?
רגע, שנייה, אתה יודע, זה לא רק השפיע על הלחימה, זה השפיע גם על דרך המינויים של חברים וכל הדברים האלה.
תקשיב, אני אתן לכם דוגמה שאני חושב שתבטא את הכל. תחקיר חטיבת המבצעים, אגף המבצעים וחטיבת המבצעים, אז קודם כל אנחנו כולנו מבינים שחטיבת המבצעים זה הגוף העיקרי הכי חשוב במציאות שנוצרה לנו. הוא קובע את הכוננות, הוא קובע את סדר הכוחות, הוא קובע את התכניות המבצעיות, הוא נותן את הפקודות, הכל, ואריה מכיר את זה היטב.
הגוף הזה... גם שהגופים שלמטה, האוגדה הוכרעה, והפיקוד שותק.
לגמרי. לא,
אגף מבצעי... אז הגוף היחידי שיכול לעשות משהו זה אגף מבצעי?
גם במוכנות וגם תוך כדי. כן. הגוף הזה מינה ראש אגף המבצעים בסיוק, חבר שלו, כמי שיוביל את התחקיר הזה. והתחקיר הזה, למעשה, אומר בשורה התחתונה, היו פטעויות פה, כשלנו, הכל בסדר, המילה כישלון זה לא סוף, זה לא, אוקיי, אז מה? אבל בסך הכל נתנו פקודות טובות, והיינו, והחשיבה הייתה תקינה, ותפקדנו היטב, ולראיה, לוקחים את ראש חטיבת המבצעים, שלומי בינדר, מעניקים לו דרגת אלוף, וממנים אותו, אתם מחזיקים חזק, כראש אמן של צבא הגנה לישראל.
כן, כן, וזה לכאורה עוד לפני התחקיר.
אני לזכות.
לפני התחקיר, כלומר, תעזוב אותי
מהמסקנה. לא, זה לא לפני התחקיר, לקחו איזה ראשית התחקיר, אריה, אמרו, אוקיי, בדקנו את התחקיר מהבחינה הזו, שזה מאפשר לנו למנות אותו, הוא בסדר היה.
מה זה אמרו, מי אמר?
הרמטכ"ל. עכשיו,
הרמטכ"ל
עצמו, שנייה.
אבל הרמטכ"ל הרי עוד לא קיבל את כל התחקיר, הוא קיבל את הכותרות, אז.
נכון.
עובדה, אבל מה אתה מתווכח? הוא מינה אותו. עובדה שהוא מינה אותו.
נכון.
זה לא הגיוני. עכשיו, הרמטכ"ל עצמו, התפקוד של הרמטכ"ל, שאמור להשפיע על כל המערכת של המטה הכללי, הוא לא תוחקר בכלל. כרמטכ"ל, כראש המטה הכללי, כמי ש... בוא נראה מה הוא עשה. הרי כל המידע היה לו על השולחן כבר בלילה. אני לא מדבר על לפני זה. הוא ישב בראש שולחן המטה הכללי, כשהמטה הכללי בסביבות לדעתי ספטמבר ואוקטובר אפילו, לא, בספטמבר, קבע את התרחיש ל-2024, וקבע בין השאר שהחמאס מורתע ולא תהיה מלחמה מעזה.
תגיד, יפתח.
שנייה, והדבר הכי חמור, פה נקרא עוד משפט, רק אתה שרתי מה שאתה רוצה, הדבר הכי חמור, אין אמון בתחקירים האלה. אריה וקופמן. אין אמון, עכשיו, זה לא אמון שלי ושלכם. זה אמון של הצבא. בתוך הצבא, המפקדים ברמות המבצעיות השונות לא מאמינים לתחקירים האלה. הרמטכ"ל חייב לקחת אותם, לשים אותם בצד, ולתחקר מההתחלה, ולבנות מחדש את האמון בתוך הצבא, ובין הצבא ובין הציבור. עכשיו תשאל.
אני רוצה פשוט...
אני רוצה להעיר בעניין הזה משפט, שיש אומרים שאחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים, כבר לא שווה כלום, אבל ברמה המטכלית יש מסמכים, יש פרוטוקולים, יש הקלטות, שם אתה אפילו לא צריך להישען על זיכרון...
במבצעים הכל לא צריך אפילו לחקור, הכל מצולם ומנותר.
נכון, נכון.
יפתח, אני שואל...
אתה קורא את התחקיר, אתה אומר, אוקיי, אז הם גם כן אומרים, כשלנו. זה לא... אי אפשר לפתור את העסק במילה כשלנו. חיל האוויר באמת ביכולות שלו ובמוכנות שלו, היה יכול להבטיח שאין אירוע. זה נורא, וזה התמשך למשך הרבה מאוד זמן. אתם יודעים שיש בפלמחים שתי טייסות של כתבאמים. זה לא סוד, זה כבר דבר
ידוע. ודף אמר שהם יהיו כתבאמים בשמיים, לא ילכו.
מרחק הטיסה שלהם, קופמן, בערך 10 דקות. אני מדבר איתך על עשרות רבות. איפה היו המפעילים ב6:30? אני מבקש מכם תשובה.
זה כמו בחמל שחיכו למילואים מכם שעה.
לא, הם היו במרחב המוגן, למה? כי היו אזעקות של הטילים במקום שהם יפעילו את הכתב"מים, וברבע לשבע כל עזה מלאה בכתב"מים.
אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברת לגבי רמטכ"ל החדש זמיר שיכנס בשישה במרס לתפקידו, הרבה דברים, גם על האף שיש לו, אתה יודע, 3 שנים או 4 שנים, אפילו 5, הוא לא יוכל לתקן כי כבר מינו. הוא לא יכול לעשות שינוי, למשל.
א', הוא יכול.
הוא יכול, כן, אבל השאלה אם הוא יעשה. אם הוא ידיח, נגיד, תעלוק בינדר. סתם אני שואל שאלה.
לא חייב
להדיח,
הוא יכול לקדם אותו
למספח צהר.
קודם כל, אני חושב שהוא רמטכ"ל, יש לו כוח בלתי מוגבל בנושא המינויים. הוא יכול לקרוא לכל אחד ולהגיד לו, תשמע, אין לי בך אמון, אני מבקש שתסיים את התפקיד. אבל אני חושב שיש בידיו של הרמטכ"ל לבנות מטה כללי, מי שמכיר, ואני מכיר אותו מעולה, יש לו את הכלים, יש לו את האישיות המתאימה, יש לו את היכולות המתאימות, הוא בא מהמקום הנכון, הוא מבין מה זה צבא גדול, הוא לא נגוע בשביל לאוקטובר, ו... דבר ראשון שהוא באמת צריך לעשות, זה לבנות מטה כללי, ולבנות מחדש את היסודות הכי בסיסיים, את התרבות הארגונית. תראו, בא המפקד 8200, שהוא באמת, יש לו אחריות מאוד גדולה, בכנס שהיה לפני כמה ימים, ואמר, הכישלון שלנו זאת לא, זה לא תקלה, זאת מחלה. יש לנו בעיה קשה בתרבות הארגונית,
כן.
יש לנו בעיה קשה בין, בתוך הארגון שלנו.
מחלה מפושטת, אמר המפקד היוצא של 8200, יוסי שריאל.
כן, אבל הוא דיבר לי... על אחרי, לא על הלפני.
לא, לא, דיבר... לא, הוא דיבר,
לא,
דיבר
הוא על הוא דיבר לפני. ש... רגע, הוא אמר
גם
ש...
גם על לפני וגם על אחרי וגם על תוך כדי.
הוא אמר...
ש... מה, מה נעשה אחר כך?
רגע, רגע, יפתח, הוא אמר שאחרי, אחרי פתיחת המלחמה, לא ישבו, אתה יודע, באמת, הדרג המבצעי והדרג המודיעין.
גם את זה הוא אמר, אבל
כן,
זה...
כן, אבל הוא אמר...
אבל השאלה היא, השאלה היא...
הוא אמר על ערכים.
השאלה שהוא, שאני שואל אותו בתור, בתור מפקד 8200, אחת מיחידות השפיץ בצבא, איפה היית מ-2022, שדף כבר תכנן אז את המתקפה שראינו ב-23?
לא רק זה, אלא גם שהורידו את ההתראה ואת המודיעין מהתפקידים שלו ונשאר סייבר.
זה כישלון מטורף, זה עיוורון, זה עיוורון מתמשך, אבל זה נובע מתרבות. זה נובע מגאווה, זה נובע מכך שהחבר'ה האלה חושבים שהם יודעים הכל. קצת צניעות, קצת לתת גם איזשהו קרדיט למי שעומד מולך. תקשיב, זה, איך, מישהו, איך הוא אמר, זה כמו ברצלונה נגד, אני לא יודע, הפועל ג'לג'וליה, כשהפועל ג'לג'וליה מנצחת אותנו 15-0.
אבל יפתח, תגיד לי דבר אחד, זה נכון שכל זה נמצא שם, ולכן היחס כזה. מה התהליך שבו הופך מפקד שדה מצטיין שיש לו אומץ אדיר וכשיש מלחמה הוא גם מוכיח את כל הדברים האלה, מה קורה לו כשהוא מתיישב בכיסא של פורום מטכ"ל של מישהו במקבלי החלטות? מה מתקלקל בצהל בשלב הזה?
וואו, זו שאלה שעכשיו אני תחשבת איתכם עכשיו כמה ימים לסמינר וגם לא נספיק לעבור על הכל. תראה, הצבא שלנו מצבא ש מוכוון ניצחון, הפך להיות צבא שמוכוון להרתעה, לכל מיני תפיסות כלליות.
לתחזוקה.
של, של, של זה שאני מרכזי כובד, אבל לא דבר נורא פשוט, אולי הוא קשה להשגה, אבל הוא פשוט, לנצח במלחמה, זה דבר אחד. דבר שני, זה צבא שביחד ננצח, ופשוט זורק קים מהחדר את מי שחושב אחרת. וזה הפך להיות צבא שכולם חושבים אחרת. שמע, אם בדיון מטכ"ל מישהו מאיר, מביא משהו, קובל, אוקיי? על התפיסה שלמעשה אותה באים לסכם, מסתכלים עליו כאל מישהו שהוא לא אינו מתאים לאירוע. כמו שופטי בית המשפט העליון, רק כזה אחד. הוא לא מתאים להיות שופט. למה?
תספר לי, תספר לי על זה.
כי הוא חושב קצת אחרת.
אני שאלתי כמה שאלות קשות.
אתה יודע איפה אני, בעניין הזה.
אני יודע, שאלתי כמה שאלות אחרי אוסלו, על פקודת המגננה של פיקוד מרכז, והאלוף שאל אותי, תגיד לי בשם איזה יישוב אתה מדבר. כלומר, השאלות הפכו להיות עניין פה, אסור היה להטיל ספק בעובדה שאנחנו צבא בעידן השלום. טוב.
מה חבר מביא חבר? כולם עם כובעים אדומים, לא שיש לי משהו, זה הלוחמים הכי טובים שלנו. אבל אתה חייב לעשות את זה יותר אתרוגני. חופש המחשבה, ולהפך, תדרוש את זה, ולא תקיע את זה. וכולם נוסעים לאותם מוסדות ולומדים. ולומדים על הכל חוץ מאשר על איך לנצח במלחמות.
לומדים על זה שתם עידן המלחמות.
אני אומר לכם, מחלה מאוד קשה. עכשיו, קוף, אתה שאלת השאלה נורא, נורא נכונה. יש לרמטכ"ל אתגר ענק. אני חושב שהוא האיש הנכון. הדבר ראשון, הוא צריך לעשות שני דברים בימים הראשונים. בימים הראשונים. אחד זה להבטיח שהצבא שלנו מוכן למלחמה, כאשר מטרת המלחמה צריכה להיות לנצח את האויב. במקרה שלנו, להכריע את החמאס, להוציא...
או כל אויב אחר.
לא, או כל אויב, אבל...
בטווח קצר, יפתח, לא בשנה וחמישה חודשים.
מה זה ברור שבטווח קצר? הרי כל תפיסת המלחמה... בעזה, הייתה פחדנית כתוצאה מהשביעי לאוקטובר. לא יעלה על הדעת שצבא נלחם עם 5 אוגדות, מצפון לדרום, בשיטת הקיפולים. זה הדבר הכי נורא מבחינת התוקף, והכי נוח מבחינת המגן. למה אוגדה אחת לא תפסה את ציר פילדלפי ורפיח ביום הראשון?
ביום הראשון נפתחו אותה. אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. עוד נדבר.
עוד משפט אחד, ואת המטה הכללי שהוא יבנה, זה מטה כללי שצריך לסייע בידו. זה שני המבחנים העיקריים. להכין את הצבא מיד למלחמה, ולבנות המטה הכללי שביחד ישנו מהיסוד בצהל.
אלוף יצחק, אלוף יפתח רונטל, תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו נפליג צפון, אהרון.
כן.
בוקר טוב לאור החתן, תושבת מושב שטולה.
בוקר אור לרון ואריה, חודש טוב.
חודש טוב. אמן, אמן.
אישה שאף פעם לא עזבה את הבית.
נכון, אמת.
בשבוע הבא כולם חוזרים לפי פקודה?
לא, ממש לא, ממש לא. בינתיים משפחה אחת חזרה, זה מה שאני יודעת, אבל לא, הם לא חוזרים. יש ילד, יש משפחות שהילדים שלהם רשומים לבתי ספר אחרים, אז הם מחכים עד סוף השנה. יש כאלה שהבתים שלהם נפגעו, ובמדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, הבירוקרטיה חוגגת, גם במלחמה. ויש כאלה שבחרו לא לחזור.
בקיצור, היישוב באמת די שומם.
לגמרי, עזוב ונטוש.
שטולה זה באמת היה, איך אני אקרא לזה, סוג של משפחה גדולה שבאמת חיה שם, וזה נגמר.
נכון, נכון, נגמר.
נגמר? כלומר, זה לא יחזור?
אני לא חושבת שזה יחזור להיות מה שהיה. לא, לצערי לא. פה בתקופה כזאת, כל הצימרים, כל הווילות אירוח, הכל היה מלא מטיילים ונופשים, מכוניות, והיה פה ממש כיף לחיות. ועכשיו ממש נטוש, עזוב, עדיין אפילו לא ניקו בצדי דרכים, לא ניקו את, את מה שהנזקים שקרו, את התחנות אוטובוס שנפגעו, הכל,
גם נזקים שצהל עשה כאילו כן. בכניסתו פנימה.
כן, כן, אז, כן, כן.
אז אני מבין את העניין של הילדים ובתי הספר והמוסדות, וזה צריך להידחות בכמה חודשים, אבל משפחות שאין להם ילדים קטנים, למה לא חוזרים? הלא שקט, לא יורים. הם לא, אתם לא בכינון ישיר כרגע.
נכון, אבל אתה יודע, התרגלו כבר לחיי העיר הנוחים והטובים. פה בשביל לקנות לחם אני צריכה לנסוע שעה עד נהריה. ושם אתה יורד, יש לך שלושה סופרים, והכל נגיש, חוגים לילדים. אז חלק גם התרגלו לה, שיש חיים אחרים, ולא רק שטולה, לצערנו, כן.
תגידי,
גם חלק פוחדים, חלק פוחדים, אני אגיד לך, אני מדברת איתכם ואני רואה את הבתים של הייתה שעב עומדים עדיין על טילם, נכון, אז יש איזה מוצב של צהל ממש מולי בג'אבל בלט, קרקום, מוצב קרקום לשעבר, אבל טוב,
בעיקר שהבטיחו לכם, שינקו לכם את האופק. אורה, המנהל, איך זה נקרא, מנהלת הצפון, מנהלת אחת מהתקומות,
כן.
מטפלת במצב בשטולה?
לא, לא שאני יודעת, לא שאני יודעת, ממש לא, ממש הכל בעצלתיים, הכל על מי מנוחות, ממש על מי מנוחות, ינעליני.
טוב, זמן זה כל מה שיש לנו.
כן, 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 אבל
יש לנו הרבה יותר מזמן.
למה, אז למה לא מטפלים בזה? אתה רואה יישוב, אתה רואה יישוב של כל כך הרבה שנים, באמת, אף אחד לא מעניין אותו, להתחיל, לפעול, לנקות, לפתות את התושבים לחזור, לחזור הביתה, אתה יודע מה, אם לא את הצעירים, אם לא את הילדים של התושבים או תנחדים, לפחות את גילי הביניים, זה לא מעניין את אף אחד.
ממש ככה, אני מצטערת לומר לכם, גם לפני המלחמה, גם אולי במהלכה וגם עכשיו, אנחנו לא מעניינים כמו שאמרת אף אחד, אנחנו השקופים פה, נשארים פה, ואנחנו לא בדיוק מעניינים את האלה שיושבים שם למעלה, עם כל הכבוד.
ולא יחזרו גם על מקורות פרנסה של חלק גדול מהתושבים נמצאים במקום, והמדינה תפסיק לשלם להם בעוד חודש או חצי שנה, גם אז לא יחזרו?
אלה שיש להם צימרים ווילות, אם תהיה דרישה, יהיה ביקוש, אז יחזרו. אבל אם לא יהיה ביקוש ולא יבואו טיילים ותיירים, אז אנשים כבר מצטערים שהם השקיעו ובנו כל כך הרבה.
עם ישראל, תכנסו לאוטו, תבואו צפון.
נכון, כל כך יפה פה, כל כך שקט, באמת שקט, יש נוכחות של הצבא, רגוע פה, תבואו, תבואו, תעודדו אותנו, תהיו איתנו, תעזרו לנו לחזור למה שהיה קודם, תעזרו לנו.
ואם אפשר גם מילואימניקים שאמרו שהם צריכים לקבל את השבוע חופשה, וטוב שכך, כמענק, תנו את זה גם לצימרים, לא רק למלונות באילת, בצפון או במזרח. אפשר גם לשלוח לצימרים.
נכון, אבל אפשר לכוונן אותם עם מי שנותן להם את המענקים האלה, שיגיד להם החופשה לצפון, ליישובים המפונים. תבואו אליהם קודם.
אורח חתן, תודה רבה, שבת שלום, שנזכה במהרה לראות בשובם של כל התושבים לבתיהם צפון.
אמן, אמן, בינתיים ממשיכה לפנק את חטיבת קרמלי שנמצאים פה, והכל בסדר. עם הקובה והאוכל הטוב.
כל הכבוד, אור החתן.
כיף, באהבה.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לבני אשכנזי, כתב לי עיני משפט של וואלה, איזה שבוע היה לנו במשפט נתניהו, וואי וואי.
קרקס, מלא מלא.
לא, לא רק במשפט נתניהו, גם אתמול היה היום, בוא נגיד את זה ככה, היום לא בלתי מעניין בכלל, ניתן לומר אפילו שעה אחת בין 8-9 שקרו בה מספר דברים לא בלתי מעניינים בכלל בעולם המשפט.
למשל.
שחשפו את הפרוטוקול.
רגע, 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 חכה, הפרוטוקול זה עוד המנה, מה שנקרא, זה עוד הכסף הקטן, ההודעה של היועצת שהיא מורה לשבק ולמשטרה לחקור את העובדים או יועצים בלשכתו של ראש הממשלה, ואחר מכן ההחלטה של השופטים של ראש הממשלה נתניהו.
גם רועם יחקר בתור המעסיק?
לא, זה לא מופיע, לא מופיע בהודעה.
אז הוא מופיע, ישאלו אותו, ידעת, לא ידעת, כמובן שיגיד, לא תפסו לי בדס מעיל וכאלה?
מתקשה להאמין ששבק יחקור את ראש הממשלה, אני מאוד מתקשה להאמין שזה יקרה, אבל כרגע זה לא נראה לי בתוכנית. בוא נראה מה יהיה, אם יעלו שם, אתה יודע, גם המשטרה באיזשהו שלב תיכנס, אז כאילו, בוא נראה מה יהיה הלאה. ואחר כך מגיעה ההודעה של השופטים, אני מחבר אתכם למשפט נתניהו, שבעצם מקבלת את בקשתו ואומרת, אוקיי, אתה תעיד יומיים בשבוע במקום שלושה, וביום השלישי הנותר יעידו עדי הגנה מטעמך בירושלים, לא בתל אביב.
כלומר, בעצם קיבלו את הטענה שבנסיבות של מדינת ישראל במזרח התיכון, אתה לא יכול להעיד שלושה ימים בשבוע ולהיות ראש ממשלה.
הטענה היא מופרכת, הרי.
רגע, רון, אני רוצה להתאמת איתך על זה. אני חושב שהם קיבלו את המציאות ולא את הטענה.
תקשיב, אני מזכיר לך את ראש הממשלה בתגובה לעתירות שהיו אז בבג"ץ.
נכון, אז הוא אמר. אבל הנסיבות השתנו.
לא, ברגע שהוא אמר אז הוא אמר, אז אני לא יכול...
לא, 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 הנסיבות השתנו כבר... גדולי עולם אמרו, הנסיבות השתנו כדי להסביר למה...
במדינת ישראל...
מתנהגים אחרת.
במדינת ישראל כל יום זה נסיבות. כל יום זה נסיבות. האיש עושה מהחוק, ומבית המשפט, ומהבקשות שלו, הוא חושב שהוא נשפט כראש ממשלה. לא! הוא נשפט כעבריין קטן, כאחד האדם. אין זכויות יתר.
לא, לא.
הופן ואריה, רגע, תנו לי לגשר ביניכם. כן, אני חושב ששניכם צודקים. אבל אני גם חושב ששניכם טועים. בסוף אני חושב שהשופטים ראו את המציאות. נתניהו לא העיד שלושה ימים בשבוע אף פעם. זה לא קרה לי שם.
נכון.
זה לא קרה. עכשיו, אני לא, אריה, תסלח לי, אני מעריך אותך מאוד, אבל אני בכלל לא מקבל את הטענה שלך. בכל הכבוד, אני בהחלט מקבל את הטענה של רון, שבכל הכבוד, בוא, הגישו נגדך כתב אישום, אתה לא מעל החוק, אמרת שאתה יכול, אז אתה יכול. מצד שני, אני חושב שהשופטים אמרו, בוא לא נלך ראש בקיר, זה לא עומד לקרות, אז חבל, בואו נקדם את המשפט בצורה אחרת, עדיף להיות יעיל מאשר, מה שנקרא צודק. אתה טוב חכם, מאשר צודק ובעיניים קיבלו החלטה נכונה.
רגע, אתה חושב שאם היום הולכים לבגץ שוב, ומעלים שוב את אותה שאלה ואומרים, הנה, הוכח שהוא לא יכול לעמוד, הם לא יפסיקו אחרת.
התשובה היא לא, לא, לא בגלל שהם לא צודקים בטענה, אלא בגלל שאף מטורף לא יוציא את ראש הממשלה לנבצרות באמצעות כלים משפטיים.
נכון, נכון.
יהיה פה טוב ובור שגם ככה יש פה, עזוב את זה, אבל ברמה העקרונית אני חושב שזו טענה שאפשר לחשוב עליה, ברמה המעשית אני לא חושב שכדאי ללכת אליה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד, אני רוצה להגיד לכם על הדבר הזה עוד משהו, השופטים צריכים להיות סופר קשוחים. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שאם עמית חדד לא יעיד ביום השלישי את ההגנה מטעמו, ויוצא שראש הממשלה יעיד יומיים, או שפתאום יומיים יעדכו ליום, הם צריכים להפוך את ההחלטה מיד. זה אני כן רוצה לראות.
נכון.
אני רוצה לראות, זה בעיניי הסיפור.
ההתייחסות, אתה יודע, בשום, שום אישיות ציבורית שעמדה למשפט, מהנשיא קצב, לראש הממשלה, לאולמרט, שרים ואחרים, לא ביזו כך את תהליך המשפטי. עושים מה שהם רוצים, תקשיב, זה קרקס, אנשים כבר לא מבינים מי נגד מי. פתאום פתק, מה פתק, אני יודע מה יש בפתק? אולי בפתק אומרים לו, בוא תשתה פטל עם כדורים. מאיפה אני יודע מה יש בפתק?
אני מסכים איתך, כאילו, בנושא, אני לא הייתי אולי בקצין עם הפטל, אבל כן, אני מסכים איתך שיש שם בעיה מאוד גדולה שהשופטים מרגישים שלא הם שולטים ומנהלים את ההליך, אלא הוא, ולכן הם רוצים...
אני לא ביקרתי הרבה פעמים בלשכת ראש הממשלה, בפעמים שהייתי, ב3-4 פעמים, בעניינים שונים, בתוך שעה הכניסו 3 או 4 פתקים.
אז אני הייתי פעם בשיחה עם מקור משפטי בכיר, נקרא לזה ככה, ובשהו שלב הטלפון צלצל וסיבנו לי שאני צריך לצאת, ואז שאלתי רועם, נכון? אמרו לי כן. אז כאילו, אני מודע לזה.
ביני אשכנזי, תודה רבה, אנחנו עוד נשוב וניפגש, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, ביני.
שבת שלום, זאת הייתה השעה הראשונה מתוך 2, ויש לנו עוד כהנה וכהנה בשעה הבאה. והאורחים והמפיקים שלנו בשעה הזאת היו, אני לא מוצא את הפתק, אבל הם היו, והם איתנו, ואנשים חשובים וטובים, והיו איתנו בשעה הבאה, ומיד אחרי החדשות אני אספר לכם בדיוק מי הם. תודה רבה, שבת שלום.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו און קופמן ואריה אלדד.
הנה חזרנו גם בשעה הזאת, האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי לשידור סתיו קורנס. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאינגריד הר אבן, אמו של רב סרן שילו הר אבן שנפל בעזה. שלום לך.
שלום, אנחנו לא אומרים בוקר טוב, אנחנו אומרים בוקר אפשרי.
בוקר אפשרי? בוקר אפשרי, כן. זה ביטוי שמקיף את הרבה מאוד אפשרויות. ספרי לנו קצת, אחרי התחקירים שפורסמו אתמול, אם למדת משהו חדש על, על מלחמתו ונפילתו של בנך.
כן, אני אתחיל ברשותכם בסיפור הקרב והגבורה. שילו היה מנפי פלוגה ב' והדממה בגדוד 13 של גולני. הפלוגה הזאת תפסה את גזרת נחל עוז, שהסתרעה על כ-30 קילומטר, 5 קיבוצים ו-7 קילומטר של הגדר. בבוקר השביעי לעשירי שילו היה בנחל עוז, יחד עם כ-30 חיילים, והיה לו עוד כוח כוננות קטן, המוצב משנה מזמית בחץ שחור. ב5:30 בבוקר שילו יוצא עם חפק מנפה לכוננות עם שחר כבכל בוקר. אגב, בין 5:30 ל-6:30 תחילת המתקפה, הוא עוד עושה עוד תרגולות עם החיילים לקראת פשיטה בהפתעה. שילו תמיד חשב שתהיה פשיטה בהפתעה, כמובן לא בסדר הגודל שהיה בפועל. שילו תמיד היה מאיר את החיילים לתרגילים, מחזיר אותם לחופשות ואומר להם בוקר טוב, השם מזורחת ואיתה מחבלים. אמר ולא ידע שכך יראה הבוקר האחרון שלו. ב6:30 מתחילה, לא יודעת איך לקרוא לזה, מלחמת עולם. שילו מיד מבין את גודל האירוע ואת המצב. הוא נוסע למוצב חץ שחור, לוקח משם את הרכב המשוריין הנמר עם עוד כוח שכלל עוד 6 חיילים. ומתחיל לנהל קרבות עזים באזור הקיבוצים, נחל עוז, סעד, מפלסים. כאן אני מדגישה שהקיבוצים סעד ומפלסים לא הייתה אליהם חדירת מחבלים בפועל, וזה בזכות שלו והכוח שלו, וכמובן נקנה גם זמן יקר לכיתות הכוננות בקיבוצים האחרים. שילו נלחם במאות מחבלים שפשטו על הגזרה הזאת. בשלב מסוים לאחר פציעת הסמגד, שילו הופך למפקד הגזרה הגדודית בפועל, אין כוחות תגבור, זה מה שיש, שילו וקומץ הלוחמים שלו. שילו במקביל מנהל מספר זירות בנחל עוז, גם את הקרב שלו בתוך הנמר עם הצוות שלו, גם את החיילים בתוך המחנה, הוא שולח טנק מחץ שחור לכפר עזה בידיעה שהכוחות כבר פושטים על הקיבוץ. כאשר הוא מקבל את הידיעות שהמוצב למעשה נכבש, אני אומרת מוצב כי ככה הם מכנים את זה, אבל בפועל זה היה רק מחנה על כל ההבדלים בין מחנה למוצב, הוא חוזר עם הנמר למחנה, כאשר בדרכו הנמר הורג, דורס, נלחם במחבלים, חוטף RPG, בדרך נס מצליחים לתפעל אותו מחדש, שילו חוזר למחנה כדי להציל את התצפיתניות ואת החיילים הנצורים שם. במשך זמן מסוים הוא נלחם עם הנמר בתוך המוצב, כאשר הוא עומד מחוץ לנמר עם פלג הגוף העליון ויורה במאג. במהלך ההתקפה הזאת שלו הוא נפצע מאוד קשה ביד, חוטף כדור בשורש היד, היד יוצאת מכלל פעולה, הוא מאבד את היד, החיילים שלו עושים לו חוסם עורקים והוא ממשיך להילחם. בשלב מסוים הוא יוצא מהמחנה עם הנמר להתארגנות מחדש לקראת הסתערות רגלית. שם בחורשה מחוץ לנחל עוז הוא עושה שיחה לחיילים שלו ואומר להם, זה הזמן שלנו, אנחנו המגן האחרון, אנחנו חייבים להציל את החיילים הנצורים בתוך המחנה. עכשיו אנחנו עושים את זה, וגם כשהם אומרים לו, אבל אין לך יד איך תילחם, הוא מראה להם איך הוא מחזיק את הנשק ביד אחת, והם כולם מסתערים מחדש בהתקפת נגד מאורגנת, שכללה גם את הכוח הרגלי, גם כלים משוריינים, טנק ונמר, חזרה לתוך המחנה כדי לכבוש אותו מחדש, כשהיעד הוא להגיע לחמל, שבחמל היו נצורים תצפיתניות ועוד חיילים אחרים, אבל הכוח נקלע לאש תופת, ושילו ועוד חמישה מחייליו נהרגים שם בשין ג' של המחנה. חשוב לי מאוד להדגיש, שילו הפגין גבורה עילאית באותו הבוקר, אבל כך גם כל חיילי פלוגה ב' של גדוד 13 של גולני בתוך המחנה ומחוצה לו, מעטים מול רבים, והם שעמדו, לא הטכנולוגיה, לא המודיעין, לא החומה, לא הקונספציה, אותם אנשים שרוח האדם והערכים שהובילו אותם, הם שעמדו בסופו של דבר כחומה בצורה מול המחבלים.
כמה מהם שרדו את הקרב הזה?
תראה, יחד עם שילה בצוות הנמר, נפלו החיילים רועי ברקת, דור ירחי, יעד בן יעקב, דביר זכאי וישי פיטוסי. בתוך המוצב עצמו, בחמל, נופלים סרן יוחאי דוכן והלוחם איתי רון. בשאר הנקודות במחנה נופלים הלוחמים דוד רטנר, נאור סיבוני, דולב המויאל, אורי קרמי, ברק בן דוד, נאוראי אמיתי, דור לזימי, שר מידני ואדיר בוגלה. 17 חיילים מפלוגה ב' נופלים במחנה ובסביבותיו, מתוך כ-30 חיילים שהיו שם באותו בוקר מהפלוגה.
אינגריד, קודם כל אני קורא הבוקר שבאמת שילה מועמד לאיתור העוז על ניהול הקרב ולחימתו בבוקר הזה. לפחות יש הערכה של המערכת, אבל מצד שני אני לא רוצה להכניס אותך לכל פרטי התחקיר, אבל שהבנתי גם שבעליך היה שם ושמע את כל מה שאמרו שם, אבל את רואה שבסוף אין להם את הדברים האלמנטריים כמו מג ואין מספיק תחמושת וכל הדברים האלה, רק על הקטע הזה, והם נמצאים שילה וחייליו בקרב על חייהם והצלת החיים של תצפיתניות וכל מי שנצור במוצב. מה זה באמת עשה לך המפגש עם הראיות האלה?
תראה, אני לגבי התחקיר אני אגיד לך ככה, התחקיר למעשה לא עסק בדרגים הגבוהים ובתורות הלחימה ובקונספציות, התחקיר עסק במה שקרה בפועל במחנה ובסביבותיו ובאותו הבוקר, ולהבנתנו התחקיר מדייק בתיאור האירועים. מה שהתחקיר מעלה כמובן זה כאוס, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כאוס בכל מובן, באמת אמצעים דלים מאוד לעומת הצרכים שהיו, אין בזה ספק ואני לא מחדשת גם בעניין הזה. אני כן ראוי שיאמר שהתחקיר מוציא לאור את גבורת בנינו ומשבח את ההתנהלות שלהם, וזה מאוד חשוב שעם ישראל ידע שכשהכל כשל, רוח האדם של חיילי גולני פלוגה ב' היא שעמדה.
כן, אנחנו שומעים כל מיני נתונים על אותם קרבות, גם על הקרב בלחל עוז, גם אני קורא באיזשהו מקום שבלון התצפית, בלוני התצפית
שלושה בלונים
בדרום, שלושה בלונים לא עבדו, ואני שואל את עצמי, אז מה? הלו גם כשהיו נתונים, כשהתצפיתניות ראו לא התייחסו לדברים, אז השאלה אם אנחנו מסתכלים על המון המון פרטים ומאבדים תמונה כללית, אבל לגבי הקרב בנחל עוז, אין אחרי התחקיר הזה עוד שאלות, ואנחנו יודעים מי הגיבורים ומה הם שילמו.
אני רואה פשוט שאינגריד כאימו של שילה, וכנראה גם הורים אחרים, ידעו מה קרה שם, לא פחות מהמתחקרים, אריה. אני צודק, אינגריד.
תראה, מהצוות של הנמר, יש ניצול אחד, שמעון מלכה הקשר של שילה, והוא כמובן עד נאמן וסיפר את הסיפור במלואו. יש גם את הצוות שתפעל את הנמר, שגם הוא שרד, וגם הם סיפרו את הדברים. מעבר לכך, אני חושבת ששילה הוא הלוחם המתועד ביותר בשביעי לעשירי, מאחר וכל שנייה שלו תועדה בקשר הפלוגתי, בקשר הגדודי, בקשר בנמר, בצילומים של הנמר, פנימיים וחיצוניים, וגם בצילומים שהאויב צילם, כך שאנחנו יודעים כל שנייה ושנייה מה קרה. אנחנו גם שמענו את ההקלטות, אמנם עדיין לא באופן מלא, את ההקלטות החל מהשישי לעשירי. אגב, כבר בשישי לעשירי, שילה נוסע בערב למוצב חד שחור לבדוק את התקינות של הנמר. שילה בכל עת היה מוכן, כמובן לא להתקפה בסדר גודל כזה, אף פעם לא נאמר לו שתיתכן התקפה בסדר גודל כזה, אבל הייתה מוכנות מאוד גבוהה מבחינת שילה והפלוגה שלו. וכמובן הם מנעו תוצאה הרבה הרבה יותר גרועה. רק לצורך הדוגמה אני אציין ששילה נלחם לאורך ציר 25, הציר הזה מוביל בסופו של דבר לקיבוץ שובה, נתיבות ובאר שבע, והנוח'בה לא הגיעו למקומות הללו, בזכות שילה והלוחמים הגיבורים. אז נכון, חלק מהדברים לא עבדו, המוכנות אולי של יחידות אחרות במחנה הייתה, אני לא יודעת, אני יודעת שהבן שלי בסופו של דבר נאלץ לבצע תפקיד שהוא בלתי אפשרי לביצוע, עם כוחות דלים, עם תחמושת דלה, ללא תגבורת, ללא ישועה, ובכל זאת אני חוזרת ומדגישה את זה כי זה מאוד חשוב. כשהכל כשל, וכשל, אין ספק שכשל, כשהכל כשל, רוח האדם היא שעמדה, האומץ והגבורה של שילה והחיילים שלו בתוך המחנה ומחוצה לו, וההבדל שבסופו של דבר כן הצליחו לעשות, בהצלה של קהילות שלמות בקיבוץ צעד, בקיבוץ מפלסים, גם בתוך המחנה עצמו, עשרות ואולי גם מאות מחבלים הרוגים, שיכלו חלילה לעשות נזק הרבה יותר גדול באותו הבוקר. אני לא מתעסקת במערכת הגדולה, אני מתעסקת באנשים, ברוח האדם שהייתה שם באותו הבוקר, וזה בסופו של דבר מה שמבחינתי מנצח. ולא בכלל שילה הומלץ לאיתור העוז, והאיתור הזה בעצם הוא של שילה, אבל גם של כלל החיילים שלו באותו הבוקר.
אינגריד הרבן, בגבורה שלו, בזכר ההצלה המופלאה של מה שהוא עשה, אולי תמצאי מעט נחמה. תודה רבה לך.
אני מודה לך.
שלום. שבת שלום. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסגן ניצב רונן יוספי, ראש ענף מבצעים במשמר הגבול. שלום לך.
בוקר טוב וחודש טוב, ולכם ולמאזינים.
אתמול פיגוע בצפון, פיגוע דריסה בצומת פרדס חנה קרקור, רק בשביל להזכיר לנו שהתחיל רמדאן. איך אתם נערכים לשמחה הזאת?
אכן, כפי שאמרת, הרי חודש הרמדאן למעשה אמור להתחיל ערב, הערכות המבצעית בכלל של משמר הגבול של משטרת ישראל. אנחנו כבר בסיום כל ההכנות הנדרשות, בכל ההיבטים המבצעיים, בעבודת מטה סדורה, קפדנית ויסודית. בסוף התכלית שלנו זה להבטיח את קיום התקין של החודש הזה בכל הרחבי הארץ, בפרט בירושלים, עם תפילות המוניות בהר הבית. אני חייב לציין בהקשר הזה שהפריסה היא רחבה מאוד, במקומות שמאוד מועד ניתחנו אותן כרלוונטיות, ובסוף, כפי שאמרתי, זה להבטיח את השלומה וביטחונם של האזרחים.
זה התבטא בנוכחות, רונן, בנוכחות באמת של מג"ב, כי שוטרי ולוחמי מג"ב בנתיבים, בסמוך ליישובים ערבים, יוצרים נוכחות.
כן, רון, אנחנו פרוסים, כפי שאמרתי.
לא, פרוסים, אתה יודע, פרוסים זה, אני פשוט שואל הנוכחות שכל אחד יראה בעין.
הנוכחות והבולטות היא מורגשת ביום יום, רק לראיה אתמול הפיגוע שציין אותו אריה, זה אותו שבח תושב ג'נין, שדהר לכיוון הטרמפיאדה בצומת קרקור, מי פגש אותו בסוף? ושני שוטרים שמנו בגוף שלהם. אגב, כפי שקורה בכל איום כזה או אחר, כשהוא פוגש אותנו, לוחמי מג"ב, שוטרי משטרת ישראל, בסוף האיום הזה מנוטרל. הם מנו בגוף שלהם, בנחישות שלהם, באומץ שלהם, את המשך מסע ההרג שלו. ובכל מקום שבו האיום פוגש אותנו, אנחנו נדאג לנטרל אותו.
אנחנו כרגע ברמת איום באמת גבוהה, לפי המדעים שיש לכם, שמותר לפרסם?
החודש הזה הוא רווי באתגרים ביטחוניים. התכלית, כפי שאמרתי, קודם כל, מחד אנחנו אמורים להבטיח את שלומם ובטח את חופש הדת והפולחן במהלך החודש הזה. אבל לא מעט אתגרים שאנחנו חווים אותם, העיסוק המשמעותי של החיל בכל המערך הפרוץ שלו, אגב, ביחידות הבט"ש, יחידות היסמ"ג, פלגות המילואים שגייסנו אותם כמוכנות והערכות לתוך החודש הזה, היא למנוע באמת את כל אותם שוהים בלתי חוקיים שהם מנסים לזלוג ביום יום לכיוון שטחי ירושלים בארץ בפרט. בכלל, סליחה, אני רק יכול לתת לכם דוגמה, אתמול במעבר חיזמת בעוטף ירושלים, הגיע רכב הסעות, הכשיד שם את הלוחמים, ובסוף בדופן הכפולה בגד...
זה קורה פעמיים ביום, רונן, באזור הזה.
הם מטפסים על החומה בירושלים.
לא, מורידים אותם לעבודה ובאים לקלוט אותם אחרי שהם שמים את העבודה.
סגן ניצב רונן יוספי, תיארת בדיוק איך אתם ערוכים. אני בטוח שהפקתם את כל הלקחים מהרמדאנים הקודמים וההתראות. תגיד לי למה לא נערכתם. כלומר, מה התרחיש המחמיר? אני שואל את זה על רקע 7 באוקטובר. התרחיש המחמיר שאמרתם, אנחנו לא ערוכים עליו, אבל זה לא יקרה.
תראה, אני יכול לומר לך, אריה, שאנחנו עשינו את כל ההכנות המשמעותיות בהובלת מפקד משמר הגבול, ניצב ברק יצחק. הערכות המקדימה הזו היא חודשים אחורה. היא בעיקר עסקה בכל מה שקשור ליישום הלקחים במה שנהגת בשבעה באוקטובר. למול תרחישי האחוז, המון הכנות, המון אימונים, תרגילים, תרגולות, מפקדות, מהכל מהכל, כולל הכנה מנטלית לכלל הלוחמים שלנו, ובסוף כדי להבטיח תוך יישום הלקחים של השבעה באוקטובר, שאנחנו לא נגיע לאותם אירועים שחווינו אותם מאז פרוץ המלחמה, ואנחנו מוכנים, ערוכים, דרוכים, הלוחמים שלנו תמיד הפגינו את הנחישות הזאת, את החתירה למגע הזו, את האומץ הזה, ובסוף DNA שהוא בנוי וטבוע בתוך הלוחמים עצמם, כדי להגן בגופם, בנפשם, למול כל איום כזה או אחר.
אין לנו ספק בנחישות ובגבורה שלהם. כמו שלא היה לנו ספק בנחישות ובגבורה של הלוחמים של צהל ושל המשטרה בשבעה באוקטובר. השאלה היא מבחינת המודיעין והערכות המצב. האם אתם לוקחים באותם דרכי פעולה אפשריות של האויב, של המחבלים, כשאתם מנתחים, האם אתם לוקחים מה שקראנו הדאפ הסביר ולא הולכים לדאפ המחמיר? כי הוא גדול עלינו מדי. השאלה היא, האם אנחנו ערוכים למה שאנחנו לא ערוכים אליו?
לא תמיד המודיעין הוא כזה שצף מעל פני השטח. אנחנו בסופו של דבר ערוכים לכל איום כזה או אחר. אני יכול להבטיח לך שכל ההכנות שביצענו אותן הן תוך כדי יישום הלקחים של השבעה באוקטובר. אבל תראה מה קרה אתמול. אתמול הגיע מחבל עם רכב, אגב לא היה מודיעין לגביו, זה אותו מפגע בודד שאנחנו מדברים עליו כמעט ביום יום, ללא מודיעין, ללא תשתית בסיסית, שבסופו של דבר הוא מחליט ברגע אחד, אגב הוא יכול, הוא כנראה החליט שאו באותו הבוקר או אחר הצהריים, אני לא יודע מתי, תפס את הרכב הלאה ופשוט דר לתוך טרמפיאדה. זה תרחיש אחד שאנחנו מתמודדים איתו ביום יום, לצערנו הרב כך הוא פוגש אותנו כמעט בכל המשימות שלנו ובכלל בכל המערך הפרוס שלנו בכל רחבי הארץ. אבל
כפי שציינת, הוא שבח ותיק, כלומר הוא חי הרבה שנים בינינו, ואתה מציין על תפיסות של שבחים במחסומים כל יום.
כן.
יש עוד הרבה כמו שוהים בלתי חוקיים שנמצאים אצלנו שנים שנשויים.
לא הרבה, אריה, רק אלפים.
ואנחנו מודעים לכך ועושים משהו, מגרשים אותם.
לצד הפעילות המודיעינית שקיימת מלמול הסיפור של תופעת השבח, אגב זה לא רק הסיפור של השוהים בלתי חוקיים, זה גם המסיעים, זה גם המילינים, זה גם המעסיקים. אנחנו נוקטים ביד נחושה למול אותם ידיעות, אבל אנחנו פוגשים אותם ביום יום. הדוגמה שנתתי בעוטף ירושלים הייתה ללמודים. אגב, אנחנו מעריכים שהתופעה הזו רק תלך ותתעצם על החודש הרבנתי, ככל שבאים ובסופו של דבר יהיו הקבלות כאלו ואחרות לכיוון הר הבית, אנחנו נמצא אותם יותר ויותר ברעיונות יצירתיים כאלו ואחרים, בהתחזויות, בתחפושות של חרדים שאנחנו נתקלים בהן, באיפה לא. גם הדוגמה שנתתי אתמול, זו תופעה שכמעט אנחנו פוגשים אותה ביום יום. בתוך ביובית מסליקים אותם, בתוך תוצרת חקלאית מסליקים אותם, איפה
אבל לא? יש אנשים שחיים בכתובת ידועה, בדירה ידועה, עם אישה ידועה, הם חיים כאן שנים, והם שבחים.
אבל זה איחוד משפחות, אז הוא מעמד אחר.
הוא לא מעמד. לא הייתה לו תעודת אוקיי, זהות, הוא ביקש נכון. תעודת זהות ונשאר.
אוקיי, אבל מאחר והוא נשוי לישראלית, אז מה שנקרא הוא בתהליך, על אלה אני בכלל לא מדבר.
רון תיאר את היבט הסוגיה של האיחוד משפחות. אבל אם מול כך, אנחנו בסוף גם נוקטים בכל מיני פעולות כאלו ואחרות, שבסופו של דבר אנחנו נבטיח שגם אותם שוהים בלתי חוקיים לא יימצאו בתוכנו. ואנחנו פוגשים אותם כמעט בכל מקום.
אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך לגבי, אריה מתעקש על השבחים והוא צודק, כי בסך הכל אני רואה מה קורה כאשר משטרה... או משמר הגבול באמת לוחדים שבחים ואז סוגרים את העסק לחודש, אתה יודע, וזה העונש. אולי המלצה שלכם של הדרגים המקצועיים באמת להחמיר עם הדברים האלה, כי אם ידעו שהעונש סף על הסתרת שבח או העסקת שבח הוא שנתיים בפנים, אולי תהיה התייחסות אחרת, כי אני לא רואה באמת שהמגמה נפסקת.
אז אני יכול, כפי שאתה תיארת היטב את הסוגיה הזאת, ירון, בסופו של דבר אנחנו כן עושים את המאמצים העילאים כדי להבטיח שהם לא יהיו בתוכנו. אנחנו באמת תופסים אותם ונוקטים בפעולות חקירה כאלו ואחרות, אבל בסוף אנחנו מצפים גם שתהיה החמרה מצד בתי המשפט כדי להבטיח שאותם שוהים בלתי חוקיים לצד העיסוק שלהם בהיבט הכלכלי, אבל זה גם פלטפורמה מאוד מאוד משמעותית לסוגיית הפחה ובכלל. ולמול זה בסוף צריכה להיות החמרה, כן, לכל העשייה שלנו בתופעת השבח ובכלל.
כן, הם לא נאנשים בחומרה בשום צורה. שיסגן ניצב רונן יוספי, נקווה לחודש שקט, תודה רבה לך. שבת שלום.
שבת שלום.
שלום ובוקר טוב לאון ריפמן, סמנכ"ל השומר החדש, שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
נתחיל מהידיעה הטריה יותר, ואני לא יודע אם גם אתם מעורבים בזה. מושב קרן זמרה, שהיה כאילו מחוץ למעגל הישיר והמיידי של פרוטקשן וגביית דמי חסות ושריפות ציוד ושוד ציוד חקלאי, אתמול שמענו שגם במושב קרן זמרה הבעלים של היקב שם קיבלו איומים מערבים מטובה זנגריה שיהיה להם רע אם הם לא ישלמו, ולכן התושבים מתארגנים. אתם שם בתמונה לסייע להם?
אנחנו שם בתמונה, יש גם התארגנות שאנחנו שותפים לה בכל הצפון שנקראת עד כאן. אגב, עבריינים הם כתבו שם, אני פשוט אגיע ל-SMS'ים, הם כתבו לחקלאי הזה שהם לא מפחדים מעד כאן, כי הם יבואו עד לשם, עד אליך לבית ושרפו לך וישרפו לו את הבית.
אבל זה כבר עניין של 30 שנה או 40, אני כבר לא זוכר. זה בטח יותר קרוב ל-40.
בוערת הגורן בתל יוסף, בוערת הגורן בנהלל, שרו את זה בשנות ה-30 כבר.
לא, אבל הם מנהלים, טובה זנגריה מנהל את הצפון, בטח את הגליל.
בשבועות האחרונים הייתה עבודה מאוד עוצמתית של המשטרה שם.
מה זה עוצמתית? אני לא יודע, אומרים לי עוצמתית, ואתה יודע כמה עוצמתית כבר שמעתי במרוצת השנים?
אתה צודק, תשמע, אני דיברתם קודם על שבחים, אני חושב שאנחנו פשוט, יש קטעים שאנחנו פשוט מטומטמים בהם בצורה לא נורמלית. אנחנו, אמר האריה שיש, אתה שאלת אם יש מאות, והאריה אמר שיש אלפים, צר לי להחזב, יש עשרות אלפים, מי שחי על הגבולות ומי ש... חי על השטחים החקלאים בגבולות, כי בסוף הרי כל הסיפור של הפשיעה החקלאית זה זה שהתוואי החקלאי, הרי שאנחנו עושים ניתוח מבצעי של שטח, מנסים להבין פשיעה ומנסים להבין סיטואציה, אז אתה מסתכל על מה הקרקע מאפשרת לאיום שלך לעשות, לאויב שלך או למי שמאיים עליך. אז החקלאות מאפשרת שבילי גישה מאוד נוחים במקום שבדרך כלל אין בו משטרה ואין בו מצלמות וקשה להגיע אליו. ולכן הרבה מהפשיעה החקלאית, בכלל הרבה מהפשיעה, כולל הברחות וכולל כניסה של שוהים בלתי חוקיים לישראל, היא עוברת דרך שטחים חקלאיים. אז אנחנו לצערנו חווים את החקלאים.
אבל אתם כאילו יוצאים, הארגון יוצא כאילו בקריאה למתנדבים. אני חושב שזה לא עבודה למתנדבים.
אני רוצה רגע להגיד אבל משהו אחר. אני בעצם עליתי לדבר איתכם על תופעה שקורית כרגע בדרום. תופעה של מקרים מתועדים של דרך בין 14 ל-15 מקרים מתועדים של גניבות של גדיים וטלאים מחוות בדרום. ואנחנו
וזה אופייני לדרום? זה לא קורה בצפון?
גם וגם.
עוד פעם, בצפון כרגע יש גל של פרוטקשן. אפשר לשאול למה זה קורה כרגע ועכשיו, זה נראה לי קשור גם
אבל השוד של האדרים, מה זה עכשיו לקראת רמדאן? צריך קורבנות?
זה צריך, מה זה קורבנות? לקראת רמדאן צריך, יש עלייה בביקוש לבשר.
עידל אדחה, חג הקורבן.
אתה לא יכול לתרום להם איזה פרה אדומה הרי? לאירוע
ולהפיק. הבוקר אינה.
ברמדאן זה נכון שאוכלים הרבה, שיש כאילו הרבה יותר סעודות, והצריכה של הבשר עולה. אגב, גם במגזר ערבי יש יותר ביקוש לכבש וגם לבשר עז.
ואתם מגייסים מתנדבים לשמור על האדרים בדרום?
אבל למה מתנדבים, און? תסביר לי את העניין. תשמע, יש פה עיסוק קודם כל שדורש, רגע, שדורש מיומנות. גם מיומנות וגם בחתירה למגע, מיומנות בהפעלת נשקים. זה לא עניין למתנדבים, זה עניין למקצוענים. למה לא מאפשרים לכם באמת ליצור משהו ש... ליצור יחידה שתסייע בדברים האלה, הרי אתם לא יכולים להתחפש לקאובויים כל יום.
קודם כל, איזה גבר לא אוהב, גם נשים אוהבות להיות קאובויות או קאובויות.
בסדר, בקולנוע זה נראה יפה.
תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה שאני שאלתי את עצמי כל התקופה שלי של אחרי הצבא, והיא שאלה שעומדת בבסיס הציונות. בסיס הציונות היה שאנחנו נקים חוות חקלאיות, ובאמצעות חוות חקלאיות, נסרטט את גבולות המדינה הזאת, לא נשמור על הגבולות. ואני אומר, זה קלאסי, כולם מכירים את הסיפור על טרומפדור בתל חי, שבכלל היה...
אבל חלף זמן, גם האויב התקדם הרבה יותר עם מיומן.
זה קשור, אני אומר, תעמיק שנייה בנקודה, זה נכון שחלף זמן, הכלים הם אחרים, הפתרונות הם אחרים, היום מגייסים מתנדבים בפייסבוק ובאינסטגרם, אבל אי אפשר לחיות בישראל בלי להבין את נקודת הראשית. מי שלא מבין את נקודת הראשית של איך התחלנו פה, איך התחילה הציונות, איך התחילה פה החקלאות, איך התחילו החוות, הוא לא מבין למה היישובים והחקלאות נמצאים על הגדרות. צריך לחזור לנקודה הזאת ולהבין. עכשיו,
אז לכן השאלה של רון חמורה שבעתיים, היא הנותנת, צריך להיות עסק של המדינה.
אני אפשר לדבר על זה, תשמע, אני...
מה זה אפשר לדבר על זה? אתה נותן לי פה תקופה שלא הייתה מדינה.
לא, אתם מבורכים, כי אתם נכנסים
במקום
שהמדינה איננה.
לא, לא, אבל און, אני רוצה להסביר לך דבר אחד עקרוני. אם המדינה מעוניינת בחקלאות, לדעתי לא, כי הרבה יותר זול לייבא, ואפשר גם יותר, אתה יודע, עסקים, מה שנקרא שוורץ גישפט, אם היא מעוניינת לייבא, אז על הכיפק, אבל אם היא רוצה חקלאות, והיא נוסדה על חקלאות, אז כדאי שתספק את ההגנה האפשרית בחברות שמקצוענים.
שלך ולי כאזרחים, אתם גם אנשי תקשורת, בסוף אנחנו יכולים לבוא וכל היום להתלונן על המדינה.
זה לא להתלונן, זה חובתה של המדינה.
שנייה. ולהסביר למדינה מהי חובתה ולפעול למען זה, ואנחנו עושים את זה. אבל בבסיס התפיסה הציונית, יש תפיסה שהאזרחים, יש את התפיסה של החלוציות, זה גם תפיסה יהודית מאוד עמוקה, עם נחשון בן עמינדב וזה. יש תפיסה של חלוציות. זאת אומרת, התפיסה היא שהאזרח, הוא מכוון ומוביל ומגדיר את הכיוון, והמדינה צריכה לבוא בעקבותה. זה התפיסה...
ואתם קוראים עכשיו לאזרחים להצטרף אליכם ולשמור גם על האדרים בדרום?
כן, עכשיו צריך להגיד, השמירה, שאנחנו אומרים שמירה, מדובר בשמירה לא חמושה. אנחנו לא משטרה ולא צבא.
אז מי יכול להבטח אותם? אני ראיתי מה קרה לילד בן ה-13 שראה עדר ביוש. מה זאת אומרת לא חמושה? מה אתה רוצה שיהיה מרוגדקה?
כל אתר, כל אתר שמירה וכל מוקד שמירה, הוא צריך התייחסות אחרת. יוש זה התייחסות אחרת מנגב וגליל.
למה? לא גונבים בנגב וגליל?
תראה, עוד פעם, זה שאלת איום היחוס. אם אתה לא עובד לפי איום ייחוס נכון, אתה מייצר מערכות שלמות שהן... אתה יכול להשקיע מיליארדים בגדר, שאין לו תלך רלוונטית.
אני לא מדבר על גדר, אני שוב מדבר על אנשים מקצועיים, עם הרכב הטוב, עם הרכב...
אבל אם אין... אם אין, אם הצבא, אם המדינה מתוחה והצבא...
אבל אתה לא יכול, אריה, ללכת עם רוגטקה מול ארגוני פשע וטרור, חמושים מכף רגל עד ראש.
צריך רגע להבין, איום הייחוס בפשיעה חקלאית הוא לא פחה, הוא לא פעילות חבלנית.
אז הוא ארגון פשע, מה זה משנה?
ארגון פשע, כשהוא רואה נוכחות, ארגון פשע, צערי נתקלתי כמה פעמים בסיטואציות כאלה, כשהוא רואה נוכחות בחווה, רק אתמול בלילה, אגב, היה לנו אירוע שמתנדבים זיהו מרחוק רכב, וזה רכב שהוא כבר חשוד בגזרה, וכמובן המספר שלו עבר למשטרה, וברגע שהרכב הזה ראה שיש אנשים ויש מדורה בשטח, הוא פשוט סבסב פרסה ואף משם.
תוך כמה זמן הגיעה המשטרה ברגע שמסרתם מספר?
המשטרה, אין קשר בין המספר לזה, אבל המשטרה מהרגע שאתה מקפיץ אותה מגיעה תלוי במרחק.
אז אני שואל אותך, מתי הגיעה?
במקרה הזה...
עוד לא הגיעו.
לא שאלתי, לא שאלתי. אבל
לא הצורך, אתה בא לשטח ריק.
תקשיבו, אין לנו, אין עניין, עוד פעם, אני לא חושב שיש עניין גם לרדת על המשטרה, העניין הוא...
אני לא יורד, אני מנסה שוב, אני אומר עוד פעם, אני מנסה שוב לייעל את זה. אתה יודע, בארצות הברית שיש חוות ששטחן גדול פי ארבע ממדינת ישראל... ומישהו פורץ לחווה ומנסה לגנוב מהעדרים, אתה יודע, מגיע הכוח והחבר'ה יורים בו והורגים אותו, וכל ההליך כאילו של זה נגמר ב-24 שעות. כאן הכל, אתה יודע, פה אתה פוגע בגנב, עוד משפחת הגנב טובעת אותך.
נכון.
אז אני שואל, אתה יודע, באמת, למה לא לתת זה למקצועים? יבוא מתנדב, אתה יודע, אפילו ייתן מכה לגנב, לא יירה בו.
אנחנו מתדרכים את המתנדבים ממש לא לתת מכה ולא להיכנס בכלל לשום עימות. הדבר היחידי שנכון לעשות מצבים כאלה זה לתעד את הסיטואציה, אבל בסוף זה לא העניין. זאת אומרת, אין פה עניין של אלימות ואין פה עניין של זה, יש פה עניין של נוכחות. זה הסיפור. בסוף חקלאים, מה הם עושים? הם נוכחים בשטח, הם לא מסתובבים עם נשק צלפים ומורידים מחבלים או משהו כזה.
בתפיסתי חקלאי צריך להיות חקלאי, לא מבטח.
כן, אבל הוא צריך לשמור על אדמתו. ואם הוא לא ישמור על אדמתו, אז גם המדינה לא תשמור עליו.
כן, אנחנו חיים בשכונה יותר מורכבת. והחקלאים עוד פעם הם, בגלל איך שהקמנו את המדינה, ואיך שאנחנו רואים את הדברים, הם בקו הקדמי. הם הראשונים לחטוף. ומצד שני, יש גם גאווה ענקית בלהיות חקלאי, כן? אתה בסוף... מה, יש קטע יפה של יגאל אלון שהוא מתאר שהחקלאי הוא כאילו יותר, הוא צריך להיות יותר מוערך מאיש הצבא. למה? כי איש הצבא בא מתגייס למילואים חודשיים שלושה, כולנו עכשיו היינו בתוך זה עדיין, אבל החקלאי הוא נמצא על קו הגבול, הוא מחזיק את קו הגבול יום יום, זה החיים, זה החיים שלו לכל החיים.
זה משפטנו בארץ הזאת. תודה רבה, און ריפן, תודה רבה.
מאוד כמו חשוב, בכל מקרה, אני כן אגיד שאני אצל גם את הבמה, ותודה לכם על הבמה. זה גם חוויה מאוד, מאוד עוצמתית למתנדבים, להיות ער בלילה, כשכולם מסביבך ישנים, זה גם מחזק את הזוגיות, אגב. זה מתאים לכל גיל, זאת אומרת, מגילאי 16 עד גילאי 99, מתאים לכל גיל, וזה נותן תחושה מאוד מאוד משמעותית שאתה חלק מהסיפור הציוני, אתה חלק מלעזור לחקלאי שצריך עזרה, ותודה לכם.
השומר החדש, תודה רבה לכם. אנחנו מברכים בבוקר טוב את הרב חודש טוב, בוקר טוב, את הרב בניהו טבילה, מנהל טוב, חינוכי טוב, של טוב. ישיבת משמר התורה. מה זו נכון, הישיבה הזאת?
זו ישיבת הסדר חרדית, שהוקמה באלף אלול בתחילת שנת הלימודים הזו, ביוזמה של הרב דוד לייבל, שהוא גם ראש הישיבה, והרב דוד לייבל הוליך הרבה מהלכים חשובים בתוך החברה החרדית, שקשורים לתעסוקה ולהשתלבות, וכרגע הוא עוסק גם בנושא הזה. ישיבת ההסדר שלנו היא פונה לתלמידים מצוינים, שאומרים אנחנו רוצים לא רק ללמוד תורה, אנחנו רוצים גם לשרת, ורואים בזה ערך. זאת אומרת, לא רק שלא משרתים בדיעבד, כמו שהיה מקובל, לא מעט שנים אצל משרתים חרדים, אלא לכתחילה, ואולי אפילו אומרים, יש כאן מצווה מעודרת של נסיעה בעול, ולא תעמוד על דם רעיך.
ואיפה אתם ממוקמים?
בירושלים. אנחנו ממוקמים בירושלים. אנחנו לא אומרים שכל בחורי הישיבה באשר הם צריכים לסגור את הגמרא ולהתגייס, אבל מי שכן משלם, שכרו הרבה מאוד, והוא עושה דבר מאוד גדול ומצווה גדולה.
כמה תלמידים יש לכם השנה?
אנחנו מחזור ראשון, אנחנו כ-20 תלמידים כרגע, בישיבה שהיא צומחת, בשנה הבאה אנחנו נכפיל את עצמנו ביותר, וככה אנחנו נלך ונגדל ונעלה, אנחנו מקפידים מאוד על איכות, שזה לא יהיה מקום מפלט לכאלה שלא יכולים ללמוד, כי הדרישות הלימודיות כאן הן גבוהות, לומדים תורה שהיא תורה רחבה, לומדים גם תנ"ך, גם מחשבת ישראל, גם חסידות, כהכנה לשירות משמעותי.
המסלול הוא מסלול, שנייה אריה, המסלול הוא מסלול 5-שנתי, כמו בישיבות הסדר בציונות הדתית?
4 שנים, 2 שירות, ולפניהם ואחריהם לומדים תורה.
כן.
ואתמול, או השבוע, הוצאתם לסיור 60 בני נוער חרדים,
נכון.
לסיור בדרום, תחנת נכון. המשטרה של שדרות, חניון רעים, האתרים נכון. הקשים, אתרי הגבורה, וגם אתרי הטבח של השבעה באוקטובר.
כן, נכון. תלמידים מהישיבה שלנו, יחד עם תלמידים מישיבה אחות, גם היא בראשותו של הרב לייבל, ישיבת מטינטה, שגם שם תלמידים רבים מתגייסים לצבא, אבל זה מסלול קצת שונה, זה לא משנה. בכל מקרה, נסענו יחד, באמת לעוטף עזה, לסדרות, לתחנת המשטרה שהיה בה קרב הגבורה של השוטרים, ובכלל העיר סדרות היא עיר של גיבורים, ולאזור של המסיבה, לאזור של הקיבוצים, זה היה ביום ההלוויה של משפחת ביבס, אז לא לכל מקום היה ניתן להיכנס, אבל התלמידים סיירו שם ולמדו על הגבורה של אחים ואחיות שלנו, ועל האנשים שעוד נמצאים בשבי, ראו את המכוניות השרופות, ראו את האזור של המסיבה, עם כל הצעירים שנהרגו שם, ואחרי תפילה גם ישבו ועשו שם איזושהי התוועדות כזאת של ניגונים, שהייתה מאוד מחזקת ומאוד יפה. כל זה באמת כחלק מתפיסה, שאנחנו חלק מעם ישראל, ותכף אתם
מתפיסים
בעזרת השם. כן.
אני חייב לשאול אותך, קודם כל זה נשמע לי יופי של מודל, שאני מקווה שיגדל, אבל האם יש מגמה כזו, באמת שיקומו עוד ישיבות הסדר, שהתלמידים גם ישרתו בהן במהלך הלימודים שנתיים בצהל?
כן, אז יש כמה ישיבות הסדר חרדיות, אנחנו לא הראשונים, לפנינו היו חלוצים שעשו את זה, הרב גרוס והרב ברודיאנסקי, ואנחנו הצטרפנו אליהם. הישיבות שקיימות כבר, שהיו קיימות עוד לפנינו, אז הן כוללות איזשהו מסלול של לימודי מדעי המחשב, ומשרתים אחר כך באפיקים טכנולוגיים. אנחנו מחדשים גם את המסלול הקרבי, התלמידים כאן ברובם התגייסו לחטיבה החרדית, שהיא חטיבת חיר לכל דבר ועניין, ואני חושב שהדבר הזה יגדל. אני בזמנו הייתי מעורב הרבה שנים במשרד החינוך, יזמתי את הקמת הממ"ח, אם אתם מכירים, שזה החינוך הממלכתי חרדי, הוא גם התחיל במספרים קטנים מאוד, ואז לאורך השנים הוא הלך וגדל, והגרפים היו צנועים, והייתה קפיצה בשנתיים האחרונות. ותיאוריית השינוי שם אמרה, שאם אתה מתקדם מספיק, ויש לך מספיק אנשים שרואים את זה כדבר לגיטימי ואיכותי, אז נוצרת מסה קריטית שאחרי הדבר, הגרף קופץ ככה ועולה במספרים גדולים יותר. אני חושב שאנחנו באותו מקום.
דיברת על לגיטימי ואיכותי, ואני חושב שפה המפתח. איך... מתייחס אליכם הממסד החרדי? רודפים אתכם?
לא הייתי רוצה להגיד שרודפים. יש התנגדות, ולפעמים היא נעימה יותר, נעימה פחות, אבל אנחנו בטוחים בעצמנו. אנחנו עושים את זה מתוך תורה, אנחנו לא חושבים שאנחנו עושים את זה כי מישהו... זאת אומרת, הביסוס הערכי כאן, שהרב לייבל, שכמו שאמרתי, הוא המנהיג של המהלך הזה, הוא מדבר עליו, הוא מוביל אותו, וגם אנחנו כאן בצוות של הישיבה, הוא מתוך תורה, אנחנו חושבים שזה רצון השם, וזה מה שהתורה רוצה מאיתנו. ואותו דבר, אגב, גם בדוגמה החינוכית שנתתי קודם, אם תלמידים הולכים ולומדים מקצועות כלליים לצד לימוד התורה, זה לא בגלל פשרה או בגלל הפנמה של ביקורת מבחוץ, אלא הם אומרים, זה מה שרצון התורה, שאדם יפרנס את עצמו ויעמוד על הרגליים, יש שומר תורה ומצוות שהוא גם עצמאי וגם תורם, ואותה תפיסה נמצאת גם פה.
כן, הלוואי ש... שקו המגמה הזה ילך ויתגבר, כי זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שהחברה הישראלית זקוקה, זה מה שהחברה החרדית זקוקה. אבל צריך
שאנשים מסוגו של הרב טבילה, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל הייתי רוצה אותך באמת, אתה יודע, מעורב בהנהגה, אפילו כשר חינוך, אני לא מתלהב מהנוכחי. ואז אולי באמת יותר חרדים יגלו את המסלולים האלה, גם את ההכשרות המקצועיות, גם את ההכשרות הלחימתיות, ויעשו הכל.
כן, אז אני כרגע ממוקד מאוד במשימה פה. הישיבה היא בתחילת דרכה, ויש לה עוד הרבה עבודה ולצמוח ולעשות, ונקווה לסייעת הדשמיה, לעזרת השם. בכל מקרה, חינוך זה הדבר האמיתי, זה חשוב לדעת.
זה בטוח.
כן.
הרב בניהו טבילה. מנהל חינוכי בישיבת משמר התורה, תצליחו, תצליחו.
אמן, אמן.
מתפללים להצלחתכם. חודש טוב.
חודש טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
ולסיום אנחנו עם הפאנל הפוליטי של הפרשנים שלנו. בוקר טוב לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל.
בוקר טוב.
בוקר טוב גם לאופיר ענבר, היועץ האסטרטגי, שלום לך.
בוקר טוב, חודש טוב.
שבוע של פרסום התחקירים הכבדים של צהל, יש להם השפעה ישירה על הזירה הפוליטית בכלל או שהם עוברים ליד האוזן?
מה חדש בתחקירים? כאילו מה השתנה בשנה וחצי האחרונות שאנחנו לא יודעים... גם בהיבט של הציבור שהוא לא מכיר ולא שמע ולא יודע, לבין מה הפוליטיקאים, אני לא רואה...
תראה, אם לא היה בכלל חדש, אולי צהל היה מעביר את התחקיר לראש הממשלה, ולא ממדר אותו לכמה שעות טובות.
לא, אבל ראש הממשלה היה לו נציג בתוך החדר, להגיד שהוא לא קיבל, היה לו אלוף משנה שיצג אותו שם, זה קצת מוזר, ההודעה שלו אתמול הייתה...
אבל יש, גם כשיש דוח מבקר המדינה, מוסרים אותו ליושב ראש הכנסת, יש טקס מסירה, פה החליטו שהוא לא...
פה מסרו לשר הביטחון, מה זאת אומרת? יש לי, ההודעה של ראש הממשלה אתמול הייתה הודעה יותר פוליטית מאשר הודעה עניינית, בוא נגיד את זה ככה, זה לא... גם אתה רוצה את התחקירים, אתה לא יודע, כל התקשורת מדברת על
זה שבוע. זה במסגרת שכל מערכת הביטחון, צבא ושבק, חתרו נגדי ורצו לקחת את השלטון.
זה היה, זה עוד אחד מהספינים, אני, זה כבר גם, אני לא חושבת שמישהו...
זה לא ספינים, זה סתם שקר. לא כל דבר זה יפה לקרוא לו סין, ספין. יש דברים שהם פשוט חושך אור, שקר.
זה הישג של שקר, כמו שאתה קורא לו, לחמש דקות, זה לא משהו שהציבור כי אומר עכשיו, אוי, ראש הממשלה מדיוזים אותו. שוכחים את זה אחרי חמש דקות, זה כבר לא... אף אחד לא מתייחס לדברים שיוצאים משם כאמת חלוטה מזמן, הרבה מלפני המלחמה.
ראש הממשלה עשה טעות אתמול שהוא התעקש, ופתאום כן החליט שהוא, הרי עד עכשיו הוא טוען שהוא לא אחראי, או כן אחראי במידה כזו או אחרת, ושבעצם מי שאחראי באמת זה הצבא, ופתאום עכשיו שהוא מבקש את תחקירים אליו, וזה שהוא לא קיבל, אני מסכים אגב שהוא ברמה עקרונית, הוא צודק, הוא צריך לקבל אותם, אבל מה אתה עכשיו יוצא עם זה בהצהרות, כאילו, אתה כן דוחף את עצמך לתוך האירוע, אתה כן אחראי על כל מה שקורה, אז יש פה דילמה והתנהלות קצת מוזרה ב...
אני רוצה, אני חושב שאנחנו באמת, אתה יודע, איך אמר השר אמסלם על ביקור של... ראש הממשלה בני רוז, זה לא זמן לנימוסים והליכות, אז באמת, בוא נעזוב את ראש הממשלה, התחקירים מבחינתי יקרה, לא יקרה, לא מעניין אותי. בוא נדבר על השר גולדקנופ, שבאמת הייתה איזה ועידה השבוע, והוא התחיל להם שוב, אנחנו הולכים, לא הולכים, לאן הוא הולך בדיוק, תבין מה, הוא יביא את הכסף שלו לתת לאוכלוסייה.
קודם כל אני רוצה להגיד שראיתי אתמול בשידור שישראל כהן ידידנו שמדי פעם מפרשן פה במקביל להביא את קיציגה לפגישה עם גולדקנופ והוא יושב שם ומספר לו את הדברים מהשבי, זה היה לדעתי מאוד מאוד חשוב כי אנחנו צריכים את השרים האלה איתנו או עם הציבור במאמץ הגדול לשחרורם של החטופים, זה דבר אחד ש... חשוב להגיד לגבי האיומים שלו.
הם לא יתנו אבל, טל, הם לא יתנו, תראה, הם תומכים, אני שומע באמת גם את גפני, גם את גולדקנופ וגם אחרים. הם באמת תומכים כולם בהחזרת החטופים.
הם לא דוחפים.
אבל הם לא יבואו לראש הממשלה ויגידו לו, תשמע, אם אתה לא מחזיר את כולם תוך 10 ימי עבודה מהרגע, אנחנו מפקים את הממשלה. זה הם לא יעשו.
בסדר, אבל ההצבעה שלו חשובה בממשלה בסופו של דבר.
כן, אבל ההצבעה שלו באמת היא טכנית.
לגבי האיומים שלו זה כלי ריק לדעתי, אקדח בלי קפצונים.
מתי יהיה חוק גיוס, אם יהיה?
לא יהיה.
לא יהיה.
גם לא אחרי התקציב, שאז אפשר הרבה יותר להחמיר עם האוכלוסייה החרדית, היום כאילו תלויים בהם ומפחדים מהם?
גם אז אפשר לפרק את הממשלה, גם אחרי התקציב.
זה בדיוק מה שנתניהו אומר להם, מה אכפת לכם? אם תרצו להצביע אי אמון, תוכלו גם אחר כך.
זה גם מה שגולדנף אומר, אנחנו נפרק את הממשלה, יהיה בחירות בקיץ.
אתה מאמין לו, אופר?
אני לא מאמין לו, אני חייב להגיד גם משפט שאולי זה חולק על טל פה באירוע. אני בעיניי ההתנהלות של החרדים, זה נכון שהם מאמינים בכל ליבם בעד פדויי שבויים, אבל מצד שני אני חושב שזה ניצול ציני כדי טיפה למזר את כל האירוע שלהם שמוסט כלפיהם בכל מה שקשור לחוק הגיוס. זה פעם אחת, פעם שנייה אני חושב שגולדקנופ, יש את המשפט תמיד מהסרט, If you want to shoot, shoot, don't talk, אז הגיע הזמן...
אבל גולדקנופ הרי זה לא באמת האיש שקובע, יש לו את האדמור מגור שמפעיל אותו...
נכון, אבל
כמו בובה.
הוא גם לא יודע לראות.
נכון.
הוא גם לא יודע לראות, בדיוק. אז למה להגיד את המשפטים האלה? אני למדתי לאורך הקריירה שלי שכשאתה רוצה...
למה להפך? זה אומר שהוא ראה את הסרט הטוב הרב המכוער. זאת אומרת, היה לו עבר.
יכול להיות, באיזה תרגום. אבל אני עוד הפעם, אני אומר, בסוף אם אתה רוצה להתפטר ואיימת כל כך הרבה פעמים ואתה זורק את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים לאוויר, אין בזה, כמו שטל אמרה. אתה יורה בלי קפטונים, אתה נוסע פה על לוחץ על פול גז, על ניוטרל.
בקיצור, שלכם אומרים לי שלא יהיה חוק גיוס, שהכל רמאות, עונה, ולא יהיה כלום, כי לא היה כלום, ולא...
אנחנו מדברים על זה כל פעם, אף אחד לא רוצה להיות, אף אחד לא רוצה בחירות עכשיו, אף אחד, לא הקואליציה, לא הפוזיציה, ולכן החרדים משחקים את המשחק הזה ומושכים את הזמן מבחינתם. האם, לדעתי בסוף נצטרך, בואו, אנחנו... הציבור משווה...
מה זה בסוף? תגדיר לי תאריך יעד לסוף.
אני, לדעתי זה יהיה אחרי לדעתי זה יהיה אחרי התקציב.
התקציב זה במרץ, זה חודש הבא.
נכון. זה עוד...
אז מה, אז באפריל יתחיל הקטע עם חוק הגיוס?
לדעתי לא תהיה ברירה.
ומה יקרה אז? יבוא השר קץ עם הרמאויות, עם מכסות וכל הדברים.
ימשיכו לשלוח צווים ויתחילו סנקציות, לא תהיה להם ברירה.
איזה סנקציות? עצרו עכשיו, ארי, עצרו הלילה.
סנקציות לא צריך, על פי עצרו אותו, ויתחילו הפגנות.
לא, אז אני אומר, עצרו אותו, העבירו אותו לכלא 10.
אגב, אבל הוא עבריין עכשיו. אבל יש כבר הפגנות. הנושא של המעונות זה כבר השבוע, הבנתי נכון, זאת אומרת, זה כבר...
חברים, הסנקציות מתקדמות, גם בלי שנגיד את זה, הסנקציות מתקדמות.
אני לא ראיתי סנקציה אחת.
למה, המעונות זה לא סנקציה?
אני לא
ממהד. למה, יציאה מארץ? יציאה מארץ?
לא יציאה מארץ, תקשיב, בגלל זה אני אומר לא יציאה מארץ, הכל.
בסדר, אבל זה זז, זה מתקדם.
רישיונות.
בלי חוק, זה זז, הסנקציות מתקדמות. אבל תגידו, בעניין אחר, בעניין ציר פילדלפי, השאלה אם להערכתכם הממשלה מחליטה, אנחנו לא, להציר, אנחנו לא נצא בציר פילדלפי כי זו הראייה האסטרטגית שלהם, או כי זה הלחץ של סמוטריץ'?
אני חושב שהראייה פה היא הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו מסתכלים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים עכשיו גם כן, נזכיר שיש לנו 5 נקודות ביטחון בלבנון, הפירוז בדרום סוריה, אני חושב שיש לזה קשר מאוד מאוד ישיר בין כל המקומות האלה, וגם אנחנו לאט לאט אולי קצת מנסים למזר את הנזקים מול מצרים, אבל כנראה שציר פילדלפי תישאר עכשיו להרבה מאוד זמן, ולא בגלל חמאס, אולי זה הסיפור שמספרים בחוץ, אבל כנראה שזה הסתכלו טיפה החוצה לכיוון מצרים.
תעל, אני רוצה להבין באמת, מה זה הקטע שכל פעם אתם מצטטים, הכתבים הפוליטיים והמדיניים, גורם ישראלי, גורם מדיני. הרי זה איש אחד פה. כל השאר לא יודעים לכתוב את המילה.
אני אישית לא מצטט את
הגורם. גורם ישראלי אמר, לא נצא מפילדלפי. מי יכול להגיד דבר כזה? מי?
בלי קשר למלחמה, הרבה...
נכון, בלי קשר למלחמה, כן.
עשיתי לעצמי כלל שאם זה יוצא ככה, אז אני לא כותבת פשוט. זאת אומרת, אתה יכול לבחור כעיתונאי, פשוט לא...
אבל מה הלשכה חושבת? שבאמת יש כאן 10 מיליון מטומטמים?
לא, אבל יש הבדל אם אתה מציר את זה כראש ממשלה, מבחינה בינלאומית, מבחינת יחסים בינלאומיים, או שאתה מקליף את זה.
אריה, העולם, האוילם גוילם יודע מה זה גורם מדיני וגורם ישראלי.
יודע, אבל יש הבדל, זה כמו בקבלת אחריות. זה בוודאי שיש.
לא, זה סמנטיקה.
לא, אבל השאלה היא למי אתה מעביר את המסר קוף. בסוף אם אתה מעביר אותו לציבור, אז לא כל הציבור יודע שגורם מדיני בכיר, הוא כנראה מישהו...
כל אחד יודע, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו באמת ציבור שרק נראה מפגר, אבל אנשים ככה חושב ועושים בלשכה.
לא, הביטוי הכי
טוב יודעים. אם זה היה קורה פעם ברבעון, מעין תדרוך כזה, אז היה לזה לגיטימציה, כשזה קורה כל יומיים... זה לגמרי, כמו כל דבר של לשכת ראש הממשלה הזאת עושה אישור.
אין פה עוד גורם מדיני בישראל, אין פה.
חברים, כשזה מודיעים, גורם מדיני בכיר במטוסו של ראש הממשלה, זה או הטייס או הטייס משנה, מי זה עוד יכול להיות?
לא, זה באמת...
דווקא הם באמת לא מדברים עם העיתונאים.
כן, אבל זה באמת, זה מביך, מביך הקטע הזה שגורם, לגורם במשרד ראש הממשלה, מי זה יכול להיות? באמת, בואו נבדוק.
אבל אתה מתעלם העובדה שלפעמים צריך להגיד את זה באופן עמום ולא באופן גלוי, וזה כלי שכל העולם משתמש בו, זה לא דווקא אצלי.
דווקא אני אצל טראמפ לא רואה שום עמימות, אבל אצל ביידן לא ראיתי.
טראמפ אין לו תקדים, תשמע.
אבל אני רוצה לשאול אתכם, אגב, יועמשית, יש לנו דקה, שמעתי שבאמת, שמעתי את קארי מציר, הוא גורם מדיני חשוב, שמתחילים עוד מעט בהליך ההדחה. טל.
אני שמעתי אותו, אומר את זה כבר איזה 5 או 6 פעמים בשנה האחרונה.
כן, מישהו מאמין לו?
גם יש לו כל מיני מהלכים אחרים שהוא מצהיר עליהם.
לא, אני מתעסק, אני מתעסק עם היועמ"שית כרגע. מישהו מאמין לו? מישהו חושב שהוא יכול? מישהו סופר אותו?
אני לא יודעת להגיד לך אם הממשלה הזאת מתכוונת לעשות את זה דבר. הם יכולים להסתבך גם מבחינה כלכלית ומאוד כל מיני בחינות. לא נראה לי, אבל אתה יודע,
עופר, תסביר לי אתה ב10 שניות מה קורה עם זה.
אני חושב שאני מסכים עם טל, זה לא יקרה, זה פשוט אמירה לבייס להראות שהוא ממשיך להילחם. תשימו לב גם על המלחמה שיש בינו לבין ביטן בנושא התקשורת, בעיקר לבייס.
תודה רבה, שבת שלום. בשם גורם מדיני בכיר, אני מודיע לכם שהאורחים והמפיקים שלנו היום היו שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראי על השידור סתיו קרונס. ובשם גורם מדיני בכיר, גם כן, אני מודיע לכם שבדיגיטל היו אורי דבש, אחי אדלוק ועומר אוקון, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה, שבת שלום, רון.
שבת שלום, אריה.